שלושה שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, ואנחנו גם בפייסבוק כאן תרבות ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד OD, באתר האינטרנט שלנו. ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 בבוקר, ואתכם הצופים של כאן 11 בשעה הקרובה, זאת אומרת עד השעה 8. אי אפשר להימנע מלהתייחס למה שקרה בסוף השבוע שהיה, זאת אומרת סוף שבוע קשה כמובן עבר עלינו, לא קל. אני מוכרח לומר לנהל תוכנית מדעית אסקפיסטית, אנחנו נדבר פה על תרמודינמיקה ועניינים שמרתקים, אבל חשוב לנו להגיד וגם לי שאנחנו כמובן משתתפים בצערן של משפחות הנרצחים, מאחלים רפואה שלמה לפצועה כמובן שעדיין מאושפזת. ובכל זאת ננסה להמשיך פה בתוכנית לעורר סקרנות ולהעשיר את הידע גם לנוכח האירועים, ולנסות לפחות ללמוד. כן, זה קצת מדובר באסקפיזם לכיוון המדע. אז עד כאן, בכל זאת אנחנו חלק מהקשר של מה שקורה כאן מסביב. אנחנו גאים לארח כאן באולפן את פרופסור אסא אבירבך, דיקן הפקולטה לפיזיקה בטכניון. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז קודם כל היום אנחנו נעסוק במושג שרבים לא מכירים, אבל מדובר במושג חשוב שנמצא בכל מקום מסביבנו, אנטרופיה. זה קיים מסביבנו?
כן.
האמת היא שאני עדיין לא שומע אותך במיקרופון, אפשר לוודא, זה לא אתה לא השם, אנחנו מיד, אנטרופיה.
אנטרופיה.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו, אוקיי. עכשיו אנחנו, זה מושג שהוא לא מוכר. קר לנו הציבור, אז אני אנסה לפשט ואחר כך אתה תתקן אותי, כי ודאי אומר דברים כדי להנגיש את המידע, אבל רובם יהיו לא נכונים. זה חלק מעניין בהנגשת חומר. Okay. ברשותך. מידת אי הסדר. אגב, אני עדיין לא שומע אותו, את המיקרופון שלו, אבל אני מקווה שמתישהו נוכל לשמוע אותך. בינתיים אתה כאן כפנטומימאי. Okay. אולי אתה לא ערוך לדבר הזה?
שומעים אותי?
עכשיו, הנה. מי היה מאמין שגם ישמעו? מיד נודה גם לטכנאי שעמל על התיקון התקלה שהוא בעצמו יצר. טוב, אנחנו מדברים על אנטרופיה, מושג שרבים לא מכירים, כפי שאמרתי, מידת אי הסדר, או מידת הבלגן. אנטרופיה, שימו לב, אנטרופיה, אני אדייק, יש שם סגול. אנטרופיה היא מידת אי סדר במערכת כלשהי, או מערכת פיזיקלית. שימו לב שאנטרופיה זה גם המעבר ממוצק לנוזל ומנוזל לגז, כי גז הוא הכי פחות מסודר, נכון? אני צודק שגז זה בלגן.
כן.
ולעומת זאת מוצק זה משהו מאוד מסודר.
כן.
אוקיי, אז אני עדיין חושב שאני שומע אותך דרך המיקרופון שלי, אבל מי יודע אם התקלה הזאת הוקנה. אז אנחנו נדבר על מידת האנטרופיה, מידת אי הסדר של, של מערכות, משהו שהוא כן רלוונטי לחיים שלנו, כי זה משהו שגם קשור באופן כללי לבלגן וגם לזיהום אוויר ולשלל זיהומים שקשורים למה שקורה כאן סביבנו. אנחנו נדבר בהמשך התוכנית באופן כללי על סדר ובלגן, מה מקור המילה בלגן, נדבר גם על בעלי חיים מסודרים וכאלה שפחות מסודרים, וגם על השדון של מקסוול. בוא נודה למי שעמל על השידור הזה. קודם כל עורכת המשדר היא ענת רחל אורי, בוקר טוב לך. המפיק שלנו אבי שמאי וענת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי מיכאל אולשוונג, שממש פיזית כרגע מתפעל את התקלה. מי היה מאמין שאפשר לעבור למיקרופון אחר ואז הכל עובד? תודה לך. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אולי נשמע שיר ואז אז נעבור לכל מיני עניינים. אז שוב, אנחנו לא רוצים להביל אתכם, אבל אנחנו מדברים על אנטרופיה. אתה יודע מה? בוא נעשה גם בדיקת מיקרופון, וגם תנסה להסביר לנו מה זה אומר אנטרופיה. תקשיב, אני מתרגש שאני שומע את הקול שלך. קודם כל, בדיקת הסאונד עובדה. עכשיו, ננסה להבין מה זה אומר.
אנטרופיה זה מושג מתורת החום בעצם. זה תורה שלומדים אותה באוניברסיטה בעיקר.
שתורת החום, לא מדובר, זה לא החוקים של ניוטון, אלה לא החוקים של ניוטון. תורת החום היא תורה שנחשבת לפחות סקסית בעיניה?
היא בדרך כלל נלמדת בקורס שנקרא תרמודינמיקה, וקורס שהוא לא במיוחד אהוד על רוב הסטודנטים.
זאת אומרת, אנחנו אמורים להנגיש פה משהו שגם הסטודנטים שלומדים את זה נרתעים ממנו.
נכון.
תראה, זה אתגר.
נכון, נכון.
אז מה זה אומר באמת?
הביטוי עצמו מספר לנו על איך לתאר מערכת של הרבה הרבה גופים, כמו גז, כמו נוזל, שבה אנחנו מחממים אותה, והאי סדר של החלקיקים הולך וגדל, ואנחנו רוצים בעזרת האנטרופיה להבין איזה תהליכים יכולים לקרות ואיזה תהליכים לא יכולים לקרות.
אז בוא ננסה להבין, כשאנחנו מדברים על, כשאתה אומר גופים, אתה מתכוון למולקולות, אני משער, נכון? שזה בעצם הגופים. עכשיו, במוצק, מוצק הוא מסודר, נכון? המולקולות מסודרות במוצק. ברגע שחיממתי את המוצק והוא הופך לנוזל, במידה שאפשר לייצר נוזל, זאת אומרת, לחמם את המוצק ולהפוך אותו לנוזל, אז כבר מתחיל בלגן.
נכון.
בלגן. וזה כבר מידת האנטרופיה עולה, מידת אי הסדר עולה.
נכון. ככל שאתה מחמם גוף יותר, האנטרופיה שלו תעלה, והמצבים שהחלקיקים האלה יכולים להיות בהם הולכים ומתרבים, והאנטרופיה בעצם...
שזה משפט שאנחנו ננסה מיד להבין.
כן, אוקיי, בבקשה. האנטרופיה בעצם סופרת את ריבוי האפשרויות שהמערכת הזאת מגיעה אליה.
אז בוא נשמור את הנקודה הזו ונסביר מה זה אומר ריבוי האפשרויות, למה בגז יש יותר אפשרויות מבמוצק. אנחנו ננסה לפענח את המושג אנטרופיה, מידת אי הסדר, מידת הבלגן במערכות. רק אני רוצה לייצר איזשהו טיזר, אתה גם כתבת קומיקס, מלבד העובדה שאתה עוסק באנטרופיה, שזה מושג שאולי יבריח את הציבור, קומיקס זה משהו שכן מושך את הציבור. מה הקשר בינך לבין קומיקס?
הקומיקס הזה עשיתי עם דיק קודור, שאולי מוכר מזו ארץ זו, שאייר הרבה קרטונים, הוא לא פיזיקאי, ואנחנו החלטנו ביחד ליצור סיפור שיסביר מה זה אנטרופיה.
זאת אומרת, זה כן קשור.
זה קשור מאוד. זה בעצם מסביר... זאת
אומרת, גם כשהייתה לך הזדמנות להימלט מהמושג אנטרופיה, שמבריח את הציבור, עדיין... לא, אבל האמת היא שרפרפנו, הילעלנו בקומיקס הזה שהוא באנגלית בשלב הזה, והוא אכן מייצר הרבה מאוד דוגמאות. זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד דוגמאות למושג אנטרופיה, שמיד נבין, נכון? ובין היתר דוגמת הדגים שראינו וכולי. אז אנחנו מיד נבין מה קורה בקומיקס שאתה כתבת.
כן, הקומיק מסביר בעצם מה זה אנטרופיה, מה החוק השני של תרמודינמיקה ואיך כל זה קשור לאינפורמציה. אבל זה דברים שנשמעים מאוד נשגבים, אבל בספר הזה אנחנו מספרים את זה תוך כדי עלילה של סופר הירו, של גיבור על, שבא להציל את כדור הארץ מהתחממות יתר או מאסונות אקולוגיים, על ידי היכולות שלו בעצם לשבור את החוק השני ולהוריד אנטרופיה. אז בשביל זה צריך...
זהו, אז אנחנו מיד נדבר על הקומיקס הזה שבאמת מסביר, נכון? אנחנו מיד נרד לשורשי העלילה של מקס השדון, נכון?
כן.
שזה קצת השדון של מקסוול.
נכון.
שמיד גם נדבר עליו. אבל אנחנו רוצים לעצור לרגע את השיחה על אנטרופיה כדי לדבר, שוב, אנחנו, אמנם אנחנו לא תוכנית אקטואליה, אבל האקטואליה משפיעה עלינו. אז גם, קודם כל, האווירה הכללית, כמובן, ברוח מה שקרה בסוף השבוע הזה, קצת הורידה את הטון נמצאים כאן באולפן באופן טבעי ועצוב. ועוד עניין שהיה לנו בסוף השבוע זה מלבד מה שהתייחסתי אליו בהתחלה, וזה הרצח הנורא שהיה. גם בשעות אלה הזמר אמיר פרישר גוטמן נאבק על חייו, מצבו קשה ולא יציב, כך מעדכנים אותנו כרגע מחדר החדשות. כולנו מאחלים לו שיצא במהרה. מה קרה לו? למי שפספס, הוא טבע אתמול בחוף הים ליד אטלית כשהוא ניסה להציל את אחייניתו בת החמש. אז שוב, אנחנו לא תוכנית אקטואליה, לא נעסוק במקרה עצמו, אבל אנחנו כן רוצים אולי לעזור בעתיד למי שחליל היא קלה למצב שבו הוא עשוי למצוא את עצמו תובע. אז כמה טיפים בענייני מלחמה במצבים כאוטים בים. אנחנו רוצים לשמוע על ההתמודדות עם המצבים האלה מפי אורן פרבר, מרצה של מדע פופולרי, לשעבר מורה לפיזיקה והיום יזם בתחום החינוך. אנחנו נדבר איתך על תופעה שנקראת הזרם הנסוג או זרם סחף, שעלול להיות מאוד מסוכן. אולי השיחה הזאת תמנע, אם הצלחנו למנוע מקרה אחד בעתיד, הרווחנו. בוקר טוב לך, אורן.
בוקר טוב, דודו.
אז בוא, ספר לנו מה זה אומר הזרם הנסוג או זרם סחף. מה זה אומר?
אוקיי. אם נחשוב על מים שמגיעים לחוף בצורה של גלים ובעצם מביאים מים, המים האלה שמגיעים הם צריכים באיזושהי צורה להתנקז או לחזור בחזרה אל הים. לפעמים הם חוזרים באותה דרך שהם הגיעו, אבל כשהחוף הוא לא סימטרי, שזה רוב המקרים, מה שקורה שהם חוזרים החוצה דרך ערוץ מסוים. בוא נדמיין למשל שמים מגיעים גלים מצפון ומדרום, ובאמצע יש מעין איזשהו אזור שבו הם חוזרים בחזרה אל תוך הים. הזרם הזה, פנימה, אנחנו קוראים לו זרם סחף, או כמו שקראת לנו, זרם נסוג, המצילים קוראים לזה לפעמים בורות המוות, מכיוון שהמים שם בדרך כלל קצת יותר עמוקים, וזו תחושה של כמו בור.
מה התופעה הזו יכולה לגרום לי כאדם ששוחה באזור הזה?
אוקיי. מה שקורה זה שנניח משפחה או אנשים שלא מכירים את הסיפור הזה, שזה בערך כמעט כולם, הם באים ואומרים, כאן יש גלים, לא, לא נתיישב מול הגלים, כאן יש גלים, לא, לא. הנה פה בין הגלים יש מקום נחמד, בלי נחמד ורגוע, וזה המקום הכי מסוכן, כי ברגע שאתה נכנס, מה שאתה מרגיש, שפשוט אתה, יחד עם הזרם הזה, נכנס פנימה אל תוך הים, וזה מאוד מאוד מפחיד. אבל עדיין זאת לא הבעיה.
אז מה הבעיה?
הבעיה היא שאתה מנסה לחזור בחזרה. וזה מה ש... ממה שקראתי על, על המקרה הטרגי שקרה של אמיר, אז זה מה שהוא ניסה לעשות, וזה מה שכולם מנסים לעשות, כי ברגע שאתה מרגיש שהים לוקח אותך, הדבר האינטואיטיבי הוא לנסות לחזור בחזרה.
זאת אומרת שהתופעה הזו גורמת למין סחף, לאיזשהו כיוון, מה שגורם לנו ללחץ, פנימה לתוך הים, ואז אנחנו באופן טבעי או אינטואיטיבי, אנחנו מנסים להילחם בזה, ובכל זאת, וזה לא הדבר הנכון לעשות.
תראה, גם אם אתה מסיירת 13 או שחיין אולימפי, אתה לא יכול להתמודד מול הים. פשוט זה זרם חזק. תלוי כמה הים סוער. זאת אומרת, ככל שהים יותר סוער והגלים יותר גבוהים, אז גם הזרם פנימה הוא יותר חזק, יש יותר מים שצריכים לחזור בחזרה. ואז מה שקורה זה שאתה מתעייף, בולע מים וטובע. כל הסיפור הזה יכול להתרחש בפחות מדקה, ואנשים שמסביב אפילו לא יכולים להבין מה קורה, ואתה כבר מאבד את ההכרה. אם אתה יודע, כדי לטבוע, כל מה שצריך זה פשוט שמים ייכנסו לקנה הנשימה. לא צריך הרבה יותר מזה.
כן.
ו-80% ממקרי התביעה, גם בארץ, בארצות הברית, זה סטטיסטיקה שיש מכל העולם, 80% ממקרי התביעה בים זה בגלל זרם סחף.
80%. זאת אומרת, בדרך כלל אנשים טובעים, כשאיזשהו זרם מנסה לסחוף אותנו לכיוון לב הים, או פנימה לתוך הים, ואנחנו מנסים להתנגד לזרם הזה.
כן, הזרם
וזה
הזה...
וזה לא הדבר הנכון לעשות. שימו לב, גם מאזינים וגם צופים, לא להתנגד לזרם.
בדיוק. עכשיו, אז אומרים, אז מה אני אעשה? מה, הזרם הזה ייקח אותי לקפריסין? לא, הוא ייקח אותך עד אחרי השבירה של הגלים, שזה בדרך כלל 50 עד 100 מטר, ואז מה שצריך לעשות זה לחזור אל החוף ברוגע דרך השבירה של הגלים.
זאת אומרת, לא צריך להילחץ בשניות האלה שאתה נסחף לתוך הים, ללב הים, אלא אפשר לתת לים לקחת אותך. אין חשש כמובן לפגיעה בתיירות בקפריסין, אתה אומר, כתוצאה מהסחף.
אני עוסק בעניין הזה של זרם סחף, וגם כתבתי על זה כבר 5-6 שנים, וזה המסר. מה שאמרת עכשיו זה פשוט לא להילחץ ולא לחזור בשום מקרה נגד הזרימה הזאת, כי זה הסיבה לתביעה. תראה, למשל, אלה שהגולשים למשל, אני רואה אותם בחוף אילטון, הם משתמשים בזרם הסחף, הם פשוט יושבים על הקרש, וזה מכניס אותם מהר פנימה לתוך הים. אין בזרם הזה שום דבר מסוכן.
זאת אומרת, הם לא נלחצים כמובן מהזרם הזה, בניגוד אלינו אולי.
הם נעזרים בו.
כן.
אין בו שום דבר רע בזרם הזה כשלעצמו, זה לא איזה, כמו הוריקן או איזשהו אסון טבע או משהו כזה, להפך, זה משהו...
עכשיו, התחלת את השיחה עם לנסות ולהסביר באמת מה גורם לסחף הזה, מדוע יש כל כך הרבה מקרים כאלה או אזורים כאלה שבהם יש סחף כזה?
זה פשוט תופעה טבעית, מכיוון שהמים שמגיעים אל החוף הם מתנקזים החוצה, זה פשוט חלק מהסירקולציה הטבעית של חוף הים. אין בזה שום דבר חריג או יוצא דופן. מה שהבעיה היא רק שאנשים לא מבין... תראה, אנשים אומרים לפעמים, וגם ראיתי אתמול תגובות קודמים, הים האכזר לקח אותו דברים כאלה. זה, כמובן שאפשר להבין את זה, אני לא בטענות, אבל זה כמו שמישהו יכניס למשל מסרגה לתוך הטקה ויגיד כאילו החשמל האכזר לקח אותו. זה ברמה הזאת, אנחנו צריכים להבין איך עובדים הזרמים האלה.
כן, רק שבניגוד למצב שבו אדם תוקע מסרגה בשקע ומבין את התוצאות, בדרך כלל שחייה בים... בדרך כלל אנחנו לא צופים שמשהו כזה יקרה, אבל אתה, כמובן שלהאשים את הים לא עוזר לאף אחד, כמובן.
אבל זה קורה. כל שנה יש לנו עשרות מקרי תביעה. זה מתחיל להיות ממש כבר, זה כבר לא, זה לא אפיזודה כאילו שקורה פעם, פה ופעם שם. פשוט עשרות מקרי תביעה שרובם הגדול היו יכולים להימנע אם היה את הידע הבסיסי הזה. עכשיו, מי שלא כל כך הבין את זה או לא רואה את זה ויזואלית, פשוט לכתוב בגוגל להיכנס לים ולצאת בשלום. זה יוביל למאמר שבו הכל מוסבר עם סרטונים והסברים. לקבוצת פייסבוק, אז להיכנס לים ולצאת בשלום.
אז הטיפ שאנחנו הרווחנו מהמרצה של מדע פופולרי אורן פרבר, זה פשוט לא להילחם, לא לנסות ולהילחם בזרם הסחף הזה, אלא להירגע, להיסחף לסוג של לב הים או כ-100 מטר משם, ואז פשוט לשחות בחזרה אל החוף. הבעיה בתביעה זה שאנחנו מנסים להתנגד לסחף הזה, ואז אנחנו גם בולעים מים, נכנסים ללחץ, מאבדים כוח, וזה מה שעשוי לפגוע בנו.
תמיד אתה מנסח את הדברים שאני אומר בצורה מאוד טובה. תודה.
שמע, אני... כן, פשוט... כן. או שאפשר לעשות מה שאני עושה, וזה לא ללכת לים. אבל זה כבר מעשה קיצוני, כי אני מודה ש... לא יודע, אני מרגיש שבני האדם, מבלי כמובן... בני האדם צריכים להיות בעיקר על היבשה. אני נוטה להאמין שלא סתם אנחנו יצאנו מהים באבולוציה מתישהו, ואנחנו כאן. כל מפגש עם מים... הוא עשוי, לא יודע, אולי זה החרדות מדברות מגרוני. טוב, אני מודה לך מעומק הלב, אורן פרבר, על השיחה הזאת. תודה מעומק הלב. אנחנו ברשותכם נמשיך לעסוק באנטרופיה, ושוב אנחנו נפנה לפרופסור אסא אבירבך, דיקן הפקולטה לפיזיקה בטכניון. אולי קצת בלבלנו את הציבור, אנחנו ננסה לעשות סדר מההתחלה, תוך כדי זה שאנחנו נבין מהו השדון של מקסוול. אז אנחנו דיברנו על אנטרופיה כמושג שמאפיין רמה של אי סדר במערכות, וגז הוא מבולגן הרבה יותר ממוצק.
נכון.
נכון?
נכון. התפקיד של ההגדרה הזאת של אנטרופיה הוא מאוד שימושי, הוא של להבין איזה דברים יכולים לקרות בטבע ואיזה דברים לא יכולים לקרות בטבע.
עכשיו, הטבע מיסודו נוטה לאנטרופיה, הוא נוטה לבלגן, לכאוס?
בטבע יש תופעה שהיא עליית אנטרופיה, ו...
זאת אומרת, אם אני לא מתערב, אז מערכת הולכת ומתחרבשת, סלח לי על הביטוי.
נכון, בדיוק. וזה הכיוון הנכון של התקדמות בזמן, אם אתה רוצה, של מערכות עם דינמיקה או עם תנועה כאוטית. ככל שהזמן עובר, המערכת מגדילה את האנטרופיה שלה, היא בעצם מגלה את כל האפשרויות של המצבים השונים שהמערכת הזאת יכולה להגיע אליהם.
אולי אני אתן לך את דוגמת הכיור מהבית שלי. ברגע שאני לא עושה דבר ואוכל ואוכל ואוכל, הוא מפנטז שמישהו יעשה כלים,
נכון.
המערכת עוברת להיות אנטרופית, נכון. יותר ויותר,
בדיוק.
עד מצב שבו אני רוצה לעבור דירה, בו אוכל לזרוק את הכלים לפח, בוא אוכל ללכת נכון. לפסיכולוגית ולהתייעץ.
נכון, איתה. ועוד דוגמאות, כמו ילד שנכנס לחדר עם צעצועים מסודרים על המדף, אם אתה תיכנס לחדר אחרי שעה או שעתיים, קרוב לוודאי שתראה אנטרופיה הרבה יותר גדולה, כלומר, הסדר שהיה בהתחלה הלך לאיבוד.
עכשיו, מי שדיבר על המושג הזה אנטרופיה הוא מקסוול, נכון?
בין היתר? דיברו עליו הרבה אנשים. זה מושג שהתגלגל והתפתח במשך המאה ה-19, עד שבסופו של דבר הוא הוסבר על ידי בולצמן, קולגה של מקסוול.
אני רוצה ברשותך לדבר על מקסוול, כי בואו נפתח סוגריים ברשותך, ונדבר על אחד האנשים המדהימים בעולם המדע, מקסוול, שלא רבים מכירים. אני מוכרח לומר שהוא זכה, הוא פחות פופולרי מאיינשטיין למשל, או מניוטון, נכון? ועדיין הוא אחד הנחשבים. בואו נגיד שהוא סלבריטאי. אתה רואה אותו, אתה מצטלם איתו. עם כל הכבוד לזה שאתה דיקן בטכניון, שמכובד ופרופסור, היית רואה את מקסוול, היית אומר, אמא גאד מקסוול.
נכון, מקסוול הוא מענקי הפיזיקה.
במה הוא עסק? מי הוא היה? מתי?
הוא האיש שבעצם פיתח את התורה האלקטרומגנטית, הסביר את הקשר בין חשמל ומגנטיות.
אז שימו לב לנקודה המרתקת הזו, מדובר אפשר לומר שהוא הראשון שגילה את זה שזה כרוך בזה?
כן.
אז שימו לב, מקסוול הוא הראשון שבעצם גילה שיש קשר בין חשמל ובין מגנטיות. אלה שתי תכונות, נכון? אבל הוא גילה שהן קשורות זו לזו, ואין חשמל בלי מגנטיות, ואולי גם ההפך, נכון? זו כן, מולידה שתי... את זו.
נכון, וכתוצאה מזה שהחשמל ומגנטיות הם בעצם תופעה אחת, הוא גילה את הקרינה האלקטרומגנטית, שהיא בעצם קרינת הרדיו והאור והאקס-ריי וכל הדברים היפים שאנחנו מכירים
זאת
היום.
זאת אומרת, גל אלקטרומגנטי שאנחנו מכירים, כי זו הקרינה שמקיפה אותנו, נכון?
נכון.
אז זה משהו שהוא גילה בעצם.
במשוואות המתמטיות שהוא רשם, הפתרון שלהם חזה את הגלים האלקטרומגנטיים שהתגלו אחר כך.
זאת אומרת, הוא חזה תיאורטית כן. את קיומם של הגלים האלקטרומגנטיים וגם את מהירות ההתפשטות שלהם.
נכון.
עכשיו, כשאני מדבר על משהו אלקטרומגנטי, הכוונה היא בין היתר גם לאור, אור נכון. הוא קרינה אלקטרומגנטית?
כן.
זאת אומרת, אור הוא משהו שהוא גם אלקטרו וגם מגנטי, זאת אומרת, הוא גם חשמלי וגם מגנטי?
נכון.
כן? יש משהו חשמלי כן, באור?
אין הבדל בעצם בין אור ובין רדיו ומה שאנחנו משדרים עכשיו. זה פשוט עניין של תדר, איזה תדר אנחנו משתמשים, אבל הספקטרום או האפשרויות של קרינה אלקטרומגנטיות מתפרסות על הרבה מאוד תדרים, שלכל תדר יש שם שונה, אבל זו אותה קרינה.
אוקיי, מיד נגיע לקשר בין מקסוול לבין אנטרופיה, אז רק הנה הרווחנו פה אולי שיעור באלקטרומגנטיות. מקסוול היה מדען שפעל, מתי הוא פעל?
בתחילת המאה ה-19.
ואז הוא בעצם, יש משוואות מפורסמות על שמו, נכון? שאני משער שהוא היה זה שהגה אותן, את המשוואות האלה, והוא באמת עסק בין היתר, גם בקרינה אלקטרומגנטית, הוא חזה בעצם את קיומו של הגל האלקטרומגנטי, כשגם אור, או גלי רדיו, פשוט אור זה משהו שאנחנו יכולים לראות, וגל רדיו לא, אבל עדיין מדובר בצורות אחרות של גל אלקטרומגנטי, והוא גילה שבעצם כל גל כזה הוא בעצם שדה מגנטי ושדה חשמלי שנמצא נמצאים בסוג של 90 מעלות, נכון? אם אני משחזר את שיעורי הפיזיקה שלי. זה מוליד את זה, זה מוליד את זה, וכך הגל גם מתקדם.
נכון.
נכון? במהירות שהיא מהירות האור, נכון?
נכון.
אוקיי, אז אנחנו נעצור בנקודה הזו, נשמע שיר, ואז נעבור באופן כללי, אנחנו מדברים על אנטרופיה, שזה בעצם מידת אי הסדר, נדבר באופן כללי על מילים כמו בלגן, אי סדר, אולי אנרכיה, וכמובן צמד המילים תוהו ובוהו מבראשית.
כן.
מכיר בראשית. עם כל הכבוד לעולם המדע. אוקיי. ואנחנו עוסקים באופן כללי בסדר ובאי סדר. האם אתה, פרופסור אסא אבירבך, אתה אדם מסודר?
לא כל כך.
לא, אבל כל פרופסור הוא אמור להיות אדם עם שיער שמתבדר, לא?
נכון, נכון.
לא מסודר כזה, כמו האומי בחזרה לעתיד. יש מין ארכיטיפ כזה, לא?
יש בזה אמת.
יש פרופסורים מסודרים או שלא?
יש כמה, כן.
אבל זה נדיר, אני משער שזה השוליים הסערוריים של הפרופסורה בעולם. אנחנו רוצים לדבר על באמת בלגן ועל צמד המילים המסקרים ביותר בתנך, תוהו ובוהו, הרי הכל התחיל על פי מה שמוצג לנו בספר בראשית, בתוהו ובוהו. העולם הזה נברא בבלגן, ואז עשו פה סדר, או עשה פה סדר. אז אנחנו רוצים לומר שלום למי שתעשה לנו סדר מבחינה לשונית בכל המושגים על הלוסמה דר כהן הלשונאית שלנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, דוד.
אז בואו נתחיל מהמילה בלגן. מאיפה היא הגיעה? לא נשמעת מילה שהמקור שלה הוא עברי.
נכון, אז זהו. אז המילה בלגן היא באמת מילה שהלכה והשתגרה לנו בלשון הדיבור. היא באמת לא באה, היא לא מי שלנו. אבל יחד איתה יש עוד כמה כאלה שהם לא מי שלנו וגם השתגרו כאן. גם למשל מה שאמרת קודם, שמעתי אותך אומר כאוס. אז זאת התנות נהדרת לתקן, כאוס צריך לומר.
אבל קשה לומר כאוס, עם כל הכבוד, כן? לומר כאוס?
כן, המילה כאוס היא מילה יוונית, היא מהמקור, בתורת המקור שלה כך אומרים, היא נולדה במיתולוגיה היוונית, לא היית רוצה להרוס את המיתולוגיה?
לא, אם את מתקנת אותי, אני לגמרי, הנה, כתבתי לי, ומעטה אני אזכור, אומרים תורת הכאוס, זה גם משהו שנעסוק בו, גם כאוס, זה סוג של אי סדר ובלגן, נכון?
נכון, גם כאוס ובלגן, וגם אנדרלמוסיה, כמו שאנחנו אומרים.
רגע, אז בואי נתחיל מההתחלה רגע, לא הסברת לנו מה מקור בלגן, והנה, הוספת עוד כמה מושגים שאת תאלצי לומר לנו מה המקור שלהם. בואי נתחיל מבלגן, מאיכן הגיעה המילה הזו?
אני מודה לצערי שלא ממש הצלחתי לעמוד על מקורה, אני חושבת שהיא כנראה איכשהו קשורה דווקא ברוסית, אבל אני לא לגמרי בטוחה בזה.
אני שמעתי כמה גרסאות, אולי אפילו פרסית. יכול להיות שהמקור של המילה הוא בפרסית?
יכול להיות כל דבר, כל עוד אני לא יודעת אותו, אז אני לא אמרתי
אולי. ריבוי אפשרויות. המשדר הוא אנטרופי.
יש כאן ריבוי אפשרויות.
אבל היא לא בעברית, היא לא עברית טהורה.
היא לא עברית, זה בוודאי. אין לה מבנה עברי, אין לה שורש עברי, אנחנו יכולים די מהר לזהות מילה שהיא לא עברית, בעיקר משום שלעברית יש איזושהי דרך ברורה ליצירת מילים.
וכאוס, כפי שתיקנת אותי, כאוס היא מילה ביוונית?
כאוס, כאוס היא מילה שבפעם הראשונה אנחנו פוגשים אותה בכתובים, במאה השמינית לפני הספירה, היא באה מן היוונית, במיתולוגיה היוונית היא נמצאת, והיא באופן מסוים בעצם תרגום של מה שהזכרת כבר, של תאו ובואו.
תנכי, ממש צמד המילים התנכי?
נכון, בעצם אנחנו מוצאים אותה במיתולוגיה היוונית בסיפור שמספר את סיפור בריאת העולם, והיא מתארת בעצם איזשהו תהום אינסוף או חושך ואפלה ששררו בעולם עד בריאת העולם.
כן, אז זה לגמרי תוהו ובוהו. אגב, הביטוי תוהו ובוהו, אחד הביטויים המסקרנים, אני חושב, בתנך. מה זה אומר תוהו, מה זה אומר ובוהו?
אז תוהו ובוהו באמת מורכב משתי מילים, תוהו וגם ובוהו. וגם כאן, אנחנו היום נוהגים לומר תוהו ובוהו כדי לציין באמת סדר או בלגן, כמו שאתה אומר, אבל למעשה המשמעות המקורית של המילים האלה היא לא סדר, המשמעות של תוהו היא שממה, כמו...
אוקיי, תוהו זה שממה?
אנחנו בעצם יכולים ללמוד על תוהו גם מן הערבית, שם אומרים נגיד תיה, שזה כמו תוהו. ובערבית ברור שמדובר בשממה.
מעניין.
אני חושבת שאם אנחנו נרחיק ונלך עם האסוציאציה הלשונית, אז תהיה וציה נשמעים דומה, אז מדבר וציה אנחנו יכולים, אנחנו מכירים כבר מתוך העברית, נכון?
אוקיי. קיבלנו את הגרסה שלך, אבל מה עם הוו? אל תעקצי אותנו, גבירתי.
וו פירושו, וו פירושו ריקנות.
וו ריקנות.
ואם אנחנו כבר
כמו וויד בפיזיקה, אז סתם אני מחבר דברים,
נכון, אתה צודק באוזן, אתה צודק,
זה
בהחלט חיבור יפה.
אז שממה וריקנות,
שממה וריקנות. ויש, אני לא יודעת אם אתה יודע, אנחנו רגילים לומר שתוהו ובוהו נמצא לנו בספר בראשית, אבל נמצא בעוד שני מקומות בתנך.
אוקיי, לא
ובשניהם
איכן?
ובשם אנחנו מוצאים את המשמעות דווקא של חורבן ואבדון, ולא דווקא של שממה וריקנות, אבל אולי אסוציאטיבית אפשר לקשר ביניהם. ואם אנחנו כבר מדברים על שממה וריקנות, אז אני מרשה לעצמי לקחת אותך לספר נחום, היינו בבראשית, נעבור לתריעשר, לקצה השני של הספר, ושם, אני לא יודעת אם אתה מכיר בוקה ומבולקה?
כן, כן, ודאי. מי שממש מדבר בעברית מליצית משתמש בביטוי הזה. זה אומר חוכה והתלולה או בלגן, לא?
זה אומר גם בלגן, נכון, אבל אתה יודע מה יפה? שגם הבלגן הזה של ימינו בבוקה ומבולקה, במקור המקראי שלו, מתכוון גם הוא לאותו דבר של תוהו ובוהו, לשממה וריקנות. אז...
מעניין, למרות שכשהאל יצר את העולם, הוא יצר שממה, הייתי בטוח שמדובר בפשוט בבלגן, וכמו חדר לא מסודר, ואז הוא פשוט סידר אותו, כמו ילד שמסדר את החדר, אבל כנראה
ש... מעניין. אז יש לזה כמה גרזון, אבל אחד ההסברים אומר שבעצם היה כאן איזשהו משהו, אבל התוהו ובוהו הוא בעצם איזושהי הריסה של מה שהיה קודם, לשם בריאה מחדש. אז... בעצם החורבן, האבדון, השיממון, זה סוג של יצירת, הריסת משהו לשם
רגע, כמקום הקדש. רגע, זאת הקדש. אומרת שהעולם, על פי מה שאת אומרת, למרות שאת אמונה על תחום הלשון, את מגלה לנו תיאוריה חדשה, דתית, אבל עדיין מרתק לא פחות, שהעולם לא נברא בבלגן ואז סידור, אלא היה כאן משהו נהרס על ידי האל ואז נברא מחדש, מין מטריקס רילודד כזה.
נכון, אני לא, אתה יודע, אני לא אומרת את זה בשום גישה לא אמונית ולא לא אמונית, אני אומרת את זה כי...
לא, מסקרן, סקרן.
כי הלשון מאפשרת לנו להגיע, כן, אז הלשון...
אני אגב, אני סתם אומר משהו שהוא ככל הנראה לא נכון, אבל כן, סקרן אותי שפעם פגשתי אדם שאמר לי שתוהו ובוהו זה תהייה ובהייה, אבל אני שוב, אני לא יודע אם באמת יש אמת
בפה. אז יופי, אז כן, אז יש בהחלט גישה כזאת שאומרת תוהו ובוהו, אם אנחנו כבר אומרים, מחפשים את השורש, כמו שאמרנו מקודם על בלגן שהוא לא בנוי על פי העברית, אז תוהו ובוהו אמור להיות בנוי בדרך העברית, ולכן אנחנו מנסים להבין את השורש. אז מצד אחד אמרנו שזה כמו תהיה בערבית, ואז השורש הוא כאילו תו יוד היי, אבל מכיוון שבעצם אנחנו רואים כאן רק שתי אותיות תו והי, אז אנחנו יכולים גם להשלים בהי אחרת ולהגיד שבאמת השורש הוא תו היי היי.
מעניין
האהובה.
מדוע באמת לא הסתפקו בתוהו? זאת אומרת, מדוע היה צריך צמד מילים לתאר את מה שהיה כאן?
כי כנראה רצו לתאר לא רק את השממה החיצונית, אלא גם את הריקנות הפנימית. אנחנו נחזור שוב לצורך העניין לבוקה ומבולקה, שגם שם אתה אומר, אגב, בפסוק המקורי בנחום יש בוקה, מבוקה ומבולקה.
רגע, מה זה בוקה ומה היא מבולקה עבור מעט המאזינים והצופים שלנו שלא מכירים? מה זה אומר? מה משמעות המילים?
בוקה בעצם פירושה הרוס או מנוטץ או פרוץ, ומבולקה פירושה ריקנות. לכן הקבלתי לתוהו ובוהו, ואני, וכמובן חתכת לי את חוט המחשבה נהדר, אז אני לא יכולה להשלים. למה לא, אמרנו למה לא הסתפקנו בתוהו.
בוא, אז אפשר להתחיל את השיחה מההתחלה. אנחנו יכולים לבקש מהצופים שלנו, היום כל אחד חמוש בתוכנת עריכה. אנחנו נערוך את השיחה מההתחלה, בואי נתחיל מההתחלה. אם כן, שלום לך, סמדר כהן הלשונאית שלנו. מה זה בלגן?
אז לא, אני רוצה רגע לחזור לשאלתך המתקדמת דווקא, על מדוע תוהו ובוהו ולא רק תוהו. ולא סתם לקחתי אותך חזרה לבוקה ומבולקה, כי בעצם אחד המפרשים שמפרש את בוקה ומבולקה מתייחס גם הוא לתוהו ובוהו, ורוצה לומר שכשאתה משתמש בתוהו או בבוקה, אתה מתכוון לבלגן חיצוני, כזה שרואה אותו העין, כזה שנמצא בעולם, הכאוס הכללי הזה של הקוסמוס. ואילו הוו או המבולקה לצורך העניין הם הבלגן הפנימי, כשאדם נמצא במצב פנימי שלו, שהוא מבולגן, לא ברור, לא מסודר וכו'. אז אולי לצמד המילים הזה יש משמעות של לתת משנה תוקף לבלגן ולאי סדר הזה.
מאוד מעניין. אילו עוד מילים נרדפות אגב יש? דיברנו על בלגן, דיברנו על תוהו ובוהו, את הזכרת עוד כמה?
כן, אם אתה רוצה, אז יש לנו כמובן הפשוטות, ערבוביה, בלבול, מהפכה, אבל יש גם אנדרלמוסיה.
כן, מה המילה המוזרה הזו? היא גם לא נשמעת עברית.
נכון, אז גם המילה הזאת, כמו מילים רבות שאנחנו מקבלים בתקופת לשון חז"ל, היא מילה יוונית. חלוקות הדעות מאיזו מילה יוונית בדיוק היא נולדה. יש הטוענים מהדרולומוסיה, יש מאנדרולמפיה, יש כל מיני הצעות, יש הטוענים שזו בעצם מילה שפירושה מגפה, יש הטוענים שפירושה חטיפת בני אדם, יש, אתה יודע, כל מיני פרשנויות של העת המודרנית להסביר את המילה הזאת, היא עולה כבר בלשון חז"ל ובעצם היא מציינת באמת דבר רע, דבר קשה, דבר לא טוב, שוב, כמו חורבן של תוהו ובוהו וזה, זאת אומרת, אני חושבת שאולי אפשר ככה לחלק את המילים של אז ואת המילים של היום לקו ברור שאומר שפעם כשרצו לתאר בלגן או אי סדר, התכוונו לחורבן.
רק בואי, תעזרי לנו, איך מבטאים את המילה? כי יש כאלה שאומרים אנדרלמוסיה, אנדרלמוסיה, איך נכון לומר את המילה?
אנדרלמוסיה.
אנדרלמוסיה?
כן.
אנדרלמוסיה.
אנדרלמוסיה, לא שווה,
כמה. אנדרלמוסיה?
נכון. ואם אתה רוצה להיות מאוד מדויק, ואתה רוצה לומר אותה כמו שאומרים אותה בלשון חז"ל, אז אנדרולומוסיה, זאת המילה.
אנדרולומוסיה, זאת אומרת זה מקסימום התנשאות, כי אף אחד לא אומר את זה ככה.
נכון. ואם אתה רוצה לעבור ממש לשון הדיבור של ימינו, אז כבר השתמשת בבלגן, ואפשר להשתמש במשמש ובסמטוחה ובג'ונגל, ויש עוד המון המון מילים שעלו ככה בלשון הדיבור של ימינו. אבל אני מקווה שאנחנו נשתדל מכאן לעבור רק לסדר ו...
אני לא בטוח, יש משמעות לבלגן, גם בעולם היצירה, זה תמיד מתחיל, הכל מתחיל מתוהו ובוהו, ואז סדר, לא? הפוך ממה שקורה בטבע, ממערכות אנתרופיות.
אלא אם כן אנחנו בסוף מגיעים לקקופוניה.
כן, אוקיי, אבל גם אותה אפשר לסדר, ואז הופך להיות יצירה וכו'. טוב, אנחנו רוצים להודות לך מעומק הלב על השיחה הזאת, תודה רבה ללשונאית שלנו, סמדר כהן, תודה רבה.
תודה.
הזמן דוחק. באנו, אנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, וגם את הצופים של כאן 11, אבל זה יהיה עד השעה 8. ואנחנו שוב נאמר בוקר טוב לפרופסור אסא אבירבך, דיקן הפקולטה לפיזיקה בטכניון, בוקר טוב. ולמי שהצטרפה אלינו, שירי לברי, עורכת תוכנית הספרות, מה שכרוך בכאן תרבות. רגע לפני שנדבר איתך על ספרות, אנחנו רוצים להשוויץ בספרו של אסא אבירבך, פרופסור אסא אבירבך, זה גם ספרות. הספר, כי זה קומיקס שאתה כתבת בין היתר, נכון? הנה אנחנו מראים את הקומיקס הזה שהוא באנגלית, ואגב, מדובר בפרויקט שהוא אפשר לרכוש אותו באמצעות מימון המונים, נכון?
כן, הוא נמצא עכשיו בקיקסטארטר, תחת Max the Demon. אנחנו חצי דרך להצלחת המימון, אז מישהו מעוניין לקבל עותק יכול להיכנס לשם.
מתי הספר הזה יצא באנגלית, או הקומיקס הזה בעברית, סליחה, בעברית? תהיה גרסה עברית?
כן, אני רוצה לתרגם אותו לעברית. טוב, קודם נצליח בקיקסטארטר, ואחר כך נוכל לדבר עם הוצאות לתרגום.
אבל באמת האיורים מדהימים בפנים, כמובן שלא טרחתי לקרוא, לא מחליל הזלזול, אלא מעצלות. העצלות היא... אבל זה משהו מרתק שמסביר באמת את האנטרופיה. זאת אומרת, יש פה הסבר פיזיקלי מרתק ונהיר. זאת אומרת, זה מאוד ברור, יש כאן דוגמאות מרתקות, לנושא הזה של הפיכת מערכת ליותר ויותר מבולגנת, נכון? למה
כן, צורי? בעצם הספר הזה בא להשלים חוסר של הרבה אנשים שנרתעו מלשמוע על תרמודינמיקה ועל אנטרופיה ועל כל המושגים המפחידים האלה.
אפשר אגב לראות את הציורים תוך כדי, אנחנו נראה את זה אולי למצלמה, תראה שהנה מדובר באמת בקומיקס שמאויר בצורה מדהימה, הנה. אני משער שאם תראה את זה למצלמה כאן, אני משער שהבימאים שלנו כמובן מתעלמים, וברגע הזה...
הסיפור הוא בעצם עלילת סופר הירו, אבל בניגוד לגיבורי העל שאנחנו מכירים, וונדר וומן בלי לפגוע בה כמובן, סופרמן ששוברים את חוקי הטבע, השדון של מקסוול יכול לשבור את החוק השני של התרמודינמיקה, שעוד לא דיברנו עליו, אבל הוא עושה את זה בצורה מאוד עדינה, רק בעזרת הסתכלות בעצם, בעזרת האינטליגנציה שלו. אז אפשר לקרוא לו אנטי גיבור.
זה אנטי גיבור, אין לו כוח על באמת.
אין לו כוח, יש לו איזשהו כוח על שבסופו של דבר מתברר, אבל לוקח די הרבה זמן להבין מהו כוח העל שלו, אבל לכאורה הוא פשוט כמו בן אדם, רק מאוד קטן. והעלילה שלו בעצם די חופפת לרעיון של מקסוול שדיברנו עליו מקודם.
אפילו השדון עצמו זה איזשהו רעיון שכבר מקסוול העלה כאיזה תרגיל היפותטי או תיאורטי, נכון?
נכון, הוא המציא אותו בעצם במכתב שהוא כתב לקולגה, שאמר, אני בעצם לא כל כך מאמין לחוק השני של תרמודינמיקה, הנה.
ונתן דוגמה ספציפית שעשויה לסתור את החוק השני.
הוא המציא את השדון הזה.
כן.
אני צריך להודות שלקח הרבה זמן עד שהפיזיקאים הבינו למה השדון הזה הוא באמת לא פיזיקלי. לקח כמעט 60-70 שנה עד שהובן למה השדון הזה בעצם לא יכול להיות קיים.
לא יכול להיות.
הספר בעצם מסביר את זה.
אבל הנה השדון קם לתחייה בקומיק שלך.
כגיבור על.
אז אנחנו נעצור לרגע את השיחה, כי אנחנו נדבר עם שירי לברי על הספר שאולי עוסק בבלגן ובכאוס, כפי שתקנו אותנו. הספר היפה ביותר, או לפחות זה מה שאני זוכר מילדותי, המפוזר מכפר הזר. הוא היה מפוזר.
לגמרי, זה עוד אחד ששובר את החוקים והקונבנציות, בלי שהוא יודע את זה בכלל.
כן, אז מה מהות אותו ספר?
אז רגע, לאה גולדברג, בכלל בוא נגיד למאזיננו וצופנו שזה עיבוד של סיפור, של יצירה רוסית של סמואל מרשק.
זאת אומרת, זה לא מקורי, לא מדובר.
זה לא מקורי, זה תרגום ועיבוד.
כן, ירושלים של זהב 2, יש לנו כותרת.
אז זה קראו לו ברוסית המפוזר מרחוב הבריכה. בעברית, בהתחלה היא פרסמה את זה בדבר לילדים, אז היה מפוזר מאור ההר, ואחר כך אל הזר מכפר הזר, ואחר כך זה יצא בספר שאנחנו מכירים אותו, המפוזר מכפר הזר.
אני שמעתי אגב שהתושבים של כפר הזר מעט נעלמו. והוא נכון. ניסתה לשנות את זה, זאת אומרת היא שינתה ואז חזרה לכפר הזר, אבל אין שום ביקורת על תושבי הכפר כמובן.
לא, ממש לא, אבל אני חושבת שהשתמשה דווקא בצלילים זר, מפוזר וזר, כי היא מדברת פה על דמות שיש בה זרות מסוימת, הוא כאילו נמצא במרחב העירוני, אבל הוא זר, הוא בכלל מכפר הזר, והוא בתל אביב, אבל הוא רוצה לנסוע לירושלים.
מעניין, לא מסתדר בעיר.
לא הסתדר בעיר ולא הסתדר בחיים בכלל, כמו שאנחנו רואים בספר, אז הנה, תצטט, הבאת את הפתיחה של הספר.
הוא קם בבוקר המפוזר ויושב על המיטה ושואל, ישנתי כבר או שכב? זה אתה, זה קצת ה-state of mind שלי בבוקר הזה. זה שבחלון זורח שמו הוא שמש או ירח? את לקום או את לישון לא כתוב על השעון, והרי ברור כשמש, ועכשיו אני נזכר, השעה הייתה כבר אמש, 9, אז היום מחר, שימו לב, זו שורה מצחיקה במיוחד, אוי לי אם עכשיו מחר כבר איחרתי כל דבר. וואו.
זה בדיוק הוא. עכשיו, היום, במונחים...
כתוב מדהים, אני מוכרח לומר שזה יפה.
זה כתוב יפהפה בעברית זאת עליה גולדברג, שמתאימה גם להיום. כן, העברית שלה היא כל כך חיה ורעננה, וזה באמת, היום היום מאבחנים אותו כבעל הפרעות קשב וריכוז חמורות, נכון? אבל אנחנו לא נעשה לדמות המלבבת הזאת את הרדוקציה של אדם שעם ADHD. תראה, אני אקרא לך משהו. הוא אוהב סדר המפוזר מכפר הזר, אבל תראה איך זה הולך. הוא אוהב משטר וסדר, אך הסדר מסובך. לך אומצא דברים בחדר, בפוזדור ובמטבח, שעונו הוא בצנצנת. משקפיים במקרר, זה גם כמעט קורה לי לפעמים. במקלחת השמנת, המגבת בחצר.
נשמע שמדובר באב הרוחני של יובל המבולבל, סוג של, נכון? ילדים אוהבים בלבול.
אתה צודק, ילדים אוהבים בלבול. הדמויות האלה, שהן חצי מבוגר, חצי ילד, הרי לא ברור, זה גם רגע עם דודלי הוא קצת כזה, וגם כמובן במסורת הספרות דודי שמחה של עין הלל, זה דמויות שהבלבול שלהם הוא כיפי, כי הוא באמת שובר את הכללים. זה מנוגד לעולם של המבוגרים, שיש בו סדר ויישוב הדעת, אז המפוזר והמבולבל שוברים את הכללים, הם נורא מצחיקים, אבל הם גם נורא קרובים לעולם של הילד, כי הם מתווכים את העולם של המבוגרים לילדים, כי הם חצי וחצי.
כי באמת, ילדים נוטים לבלגן, נכון? ככל שידוע לי מחברים שיש להם ילדים.
יש לי אחד כזה בבית, יש להם את הקצב שלהם ואת הסדר שלהם. אתה יודע, זה אלה שמוצאים את בתוך הבלגן, יודעים איפה כל דבר מונח.
בקיצור, בלגן מטורף. אגב, המפוזר מכפר הזר, מה שאני זוכר מילדותי זה שהוא היה, הוא נסע ברכבת, נכון? לא הגיע לשום מקום.
לשום מקום, הוא נכנס לקרון שלא מחובר לשום דבר, וזה איזה מין אלגוריה. גם, אתה יודע, ברוסית, המפוזר היה איש ארטיסט כזה קצת. נגיד, הייתה לו משפחה, נגיד הוא ניסה ללבוש את המעיל של הבת שלו. לאה גולדברג, בעיבוד שלה לעברית, עשתה אותו בודד, וגם עשתה אותו את זה שכל תינוק אותו הכיר. זאת אומרת, הילדים מצביעים עליו, הוא קצת מוכה כזה, הוא קצת בשוליים של החברה.
מוכר כקוקו, כוואווה, כמוזר.
עכשיו, הערה ביוגרפית קטנה, אביה של לאה גולדברג סבל ממחלת נפש, והיא עסקה הרבה מאוד בשיגאון, זה נושא שהטריד אותה, אז גם לנו יש מפוזר שהוא על גבול השיגאון, יש לו הרבה קשיי תפקוד, אבל הוא עדיין מאוד חינני.
משוגע שהוא גיבור ואנחנו אוהבים אותו.
ועד היום נוסע לירושלים.
די, מדהים. אז הוא נכנס לקרון, אגב, שלא נסע לשום מקום, וחיכה פשוט שיגיע, כן. והקרון לא זז.
ומדי פעם הוא מתעורר, הוא ישן, הוא מנמנם, ואז שואל...
גם באולפן הזה.
שים לב שהוא שואל את האנשים, איפה אני? והם לא אומרים לו, אדוני, אתה בקרון מנותק, אתה לא מגיע לשום מקום, אומרים לו, עוד רחוקה הדרך. זאת אומרת, תמשיך
כן,
לישון.
הדרך עדיין רחוקה, טכנית ופיזיקלית זה נכון. טוב, אנחנו רוצים להודות לך מעומק הלב, אפשר היה לדבר על זה עוד שעות, כי זה באמת אחד מספרי הילדים האהובים ביותר. תודה מעומק הלב לשירי לב-ארי, עורכת תוכנית הספרות מה שכרוך בכאן תרבות, תודה רבה. ואנחנו רואים בנוכחות שלך כאן כהתחייבות לבצע כאן פינה יומית, הנה התחייבת. אז תודה רבה לכם. מסתבר שמידת הבלגן לא יכולה לקטון, אלא אם משקיעים אנרגיה, נכון? זה נכון הדבר הזה?
זה נכון.
זה נכון. אז הנה, גם לא שמעו אותך, אבל אני יכול לומר, אתה צריך לדבר למיקרופון שעובד.
שומעים?
מעולה. אחרת היו בטוחים שאנחנו כמובן, אתה לא כאן באולפן, כי מי היה מאמין שפרופסור דיקן הפקולטה לפיזיקה וטכניון יבוא כך מוקדם לתוכנית רדיו.
זה באמת לא שעה אקדמית, אני חייב לציין.
זה לא שעה לבני אדם, אני מרחיב את מה שאמרת. אז אנחנו עוסקים בעצם בבלגן ובסדר, דיברנו על מקור המילה בלגן ועל מילים נרדפות. מיד נדבר על בעלי חיים מסודרים וכאלה שפחות, וגם אתה השבצת בקומיקס, שבין היתר אתה כתבת, נכון? ואפשר למצוא...
Max the Demon versus Entropy of Doom.
ואיפה אפשר למצוא אותו? באיזה אתר אפשר לרכוש אותו באמצעות מימון המונים?
צריך להיכנס ל-kickstarter.com ולחפש Max the Demon.
וזה באמת קומיקס נפלא ברמה הוויזואלית שמסביר כמה דברים שגם אנחנו נסביר מיד. אנחנו נספר לכם שעורכת המשדר שלנו היא ענת רחל אורי, המפיקים עם אבי שמי וענת רחל אורי. הטכנאי שלנו הוא מיכאל אולשוונג, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אנחנו מדברים על אנטרופיה, מידת אי הסדר, אבל אני רוצה לרגע להתחבר למושג הזה אנטרופיה, מתוך כמה דוגמאות שאתה הזכרת בזמן החדשות, על הקשר בין חום, למשל, לבין קור, נכון?
כן. האנטרופיה מסבירה איך אנרגיה עוברת ממערכת למערכת. היא אומרת מתי היא יכולה לעבור ומתי היא לא יכולה לעבור. ויש הרבה שאלות שאנשים אולי שואלים את עצמם ולא יכולים להסביר את זה, אלא אם כן המושג אנטרופיה נכנס בחשבון.
אז, כמו איזה שאלות?
למשל,
באמת?
למה אוויר זורם מלחץ גבוה לנמוך? הרבה אנשים...
זה לא משהו שאפשר לענות ככה, ככה זה בטבע.
בדיוק, זו התשובה היחידה שרוב האנשים מכירים.
לא, כן, מדוע יש בטבע מן השוואת לחצים טבעית, לא?
למה?
למה זו שאלה מצוינת? מותר לשאול למה גם אחרי משפט כמו השוואת לחצים? זה מצוין בעיניי.
נכון, כי אם אתה מסתכל על האטומים שנמצאים בתוך גז, הם נעים בכיוונים לגמרי אקראיים. למה הם החליטו ללכת דווקא מהמקום שיש יותר אטומים למקום שיש פחות אטומים?
שאלה מצוינת בעיניי, ולא ידעתי שלגיטימי לשאול אותה.
אז התשובה היא שצריך להבין שיש מושג שנקרא אנטרופיה, שרוצה לעלות, והיא עולה כאשר הלחצים משתווים. כלומר, כאשר האטומים נמצאים משני הצדדים של המחיצה בריכוז שווה.
אז רגע, רק בוא תנסה להסביר, אנחנו מדברים על ניסוי תיאורטי או לא תיאורטי, של מקום עם איזשהו מקום עם מחיצה, נכון? ומולקולות בלחץ גבוה בצד אחד, ומולקולות בלחץ נמוך אולי, או פחות מולקולות בצד השני, נכון?
כן.
ואנחנו מדברים על סוג של השוואת לחצים, ואתה כן. אומר שמדובר בעצם בתופעה שהיא קשורה לריבוי אפשרויות.
נכון.
מה זה אומר? בוא ננסה לשבת על הנקודה הזו.
יש נקודה שאולי...
מדוע כשהמולקולות מסתדרות שווה בשווה, אז מדובר במצב שהוא קשור לריבוי אפשרויות?
כי בסופו של דבר, העתיד של הגז הזה, שיש לו לחץ גבוה בצד אחד ולחץ נמוך בצד שני, נקבע על ידי המזל. נקבע על ידי הסטטיסטיקה, כלומר, האפשרויות שהגז לא יהיה בלחץ שווה משני הצדדים, הם הרבה פחות מאשר האפשרויות שהלחץ כן יהיה בשני הצדדים.
זאת אומרת, זו תופעה סטטיסטית. זו תופעה כן. סטטיסטית. זה כן. לא בהכרח יקרה, אבל רוב הסיכויים שתהיה השוואת לחצים.
כן, אם מספר המולקולות הוא מאוד קטן, אז זה לא יקרה בדיוק גבוה, אבל אם המספר הוא מאוד גדול, זה הופך כבר לוודאות. זאת אומרת שיש לנו בסטטיסטיקה את מה שנקרא חוק המספרים הגדולים, שאומר ככל שהמספר האטומים גדל, הסיכוי שלנו למצוא את הגז לא בלחץ שווה משני הצדדים, הולך וקטן בצורה דרמטית. והסיכוי הזה הוא קשור לאנטרופיה.
עכשיו, בוא אולי נדבר על זה דרך קוביות הטלה או קוביות משחק, ואז זה משהו שיסביר לגמרי את הקשר בין ריבוי אפשרויות לבין אנטרופיה.
נכון. אז ניקח שתי קוביות, ואנחנו יודעים שאם אני צריך להמר מה יצא אם אני אזרוק את שתי הקוביות, אני קרוב להגיד שבע.
כן, מדוע? בואו נסביר את זה למי שלא ממש מבין, כי מדובר בסכום שהוא, יש הכי הרבה אפשרויות שהוא זה שיקרה לנו, נכון?
נכון. לקבל 6-6,
בבקשה.
או אפילו 6-5, זה כן. סיכוי הרבה יותר קטן משל לקבל 3-4, 5-2, 1-6, ולכן
רוב הסיכויים שהסכום של הקוביות יהיה 7.
נכון.
רוב הסיכויים.
נכון, אז ככל שמספר הקוביות גדל, והשאלה שאני שואל היא שאלה ממוצעת, או השאלה של הסכום, הביטחון שלי, שהאימור שלי יצליח, הולך וגדל. וזה מה שבעצם קורה בגזים ובנוזלים. אני בעצם מהמר שהגז ישווה את הלחצים, אבל האימור שלי הוא כמעט ודאות.
הופך להיות, כן, כמעט ודאי, ככל שהמערכת הולכת וגדלה.
נכון. עכשיו,
זה אגב, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה משהו שכן יש לו השלכות פרקטיות, למשל על זיהום אוויר, על התחממות גלובלית, אנחנו מדברים על תופעות שקשורות גם באנרגיה, נכון? זה לא סתם משהו תיאורטי.
נכון, האנטרופיה אומרת מה יכול לקרות. אז למשל, הוא יגיד, האנטרופיה הגדלה תגיד שאם אנחנו שמים מלח במים, אז הוא יומס במים ואחר כך הוא יגרום למליחות שווה בכל הנוזל. או אם אנחנו מזהמים את האוויר, אז אנחנו מתחילים עם זיהום שמרוכז במקום אחד, אבל הוא יתפשט אחרי זה באופן שווה לכל המתחם שהוא יכול להתפשט. ואותו דבר אנחנו יכולים להגיד על אנרגיה. אם אנחנו מתחילים עם אנרגיה מסודרת, למשל גלגל שמסתובב באופניים,
כן.
אז בסופו של דבר האנרגיה המסודרת תהפוך לאנרגיה לא מסודרת, שהוא בעצם החום שבה...
אז בואו ננסה להבין, מהי אנרגיה מסודרת ומהי לא? בואו ננסה להבין, כי אנחנו מכירים את המושג אנרגיה, אבל מה זה אומר אנרגיה לא מסודרת?
אנרגיה לא מסודרת זה חום. זה כאשר יש
למה?
לנו...
למה חום זה דבר לא מסודר?
כי כשרוצים לתאר חום, אז מתארים בעצם את האטומים של החומר, שכל אחד נע לכיוון שונה. בסך הכל מרכז המסה לא נע, כלומר בסך הכל אין תנועה, אבל כל האטומים נעים בצורה אקראית לכל הכיוונים, ויש לה מערכת אנרגיה, אבל היא לא מסודרת. אני לא יכול להפיק מהאנרגיה הזאת עבודה מסודרת.
אי אפשר לרתום אנרגיה לא מסודרת לעבודה.
בדיוק. אנשים תמיד טוענים שיש משבר אנרגיה, ויש אפילו משרדים לאנרגיה וכו'.
אין?
אבל הם טועים. אין לנו משבר אנרגיה. האנרגיה נשמרת. זה אחד החוקים היסודיים של הטבע. חוק שימור אנרגיה. מה קורה? האנרגיה המסודרת הופכת לאנרגיה לא מסודרת, כי האנטרופיה עולה, ומגלל החוק השני, שאומר שהאנטרופיה תמיד תעלה, קשה מאוד להפוך את האנרגיה הלא מסודרת חזרה לאנרגיה מסודרת.
זאת אומרת, המשבר הוא באנרגיה מסודרת, לא באנרגיה לא מסודרת.
אנחנו משלמים חשבון חשמל לא על האנרגיה שאנחנו מקבלים, אלא על הסדר של האנרגיה שמגיע דרך החוט.
למה האנרגיה חשמלית היא מסודרת? כי אפשר מיד לרתום אותה לעבודה? זאת אומרת, זו האינדיקציה?
כי היא נותנת כוח בכיוון מסוים, בכיוון המתח שהחברת חשמל מספקת. אנחנו יכולים להפעיל מנוע, אנחנו יכולים להפעיל כל מוצר חשמלי.
זאת אומרת שעצם העובדה שמדובר באנרגיה שזורמת בכיוון אחד, ואפשר לרתום אותה לעבודה, זה מה שהופך אותה לכזו.
כן, אני נתתי דוגמה מקודם על החיילים שצריכים להוציא ג'יפ מהבוץ.
אז בבקשה, בוא נדבר על זה, כי אנשים לא היו איתנו בחמש בבוקר מחוץ לאולפן.
כן, אז אם אתה לוקח פלוגה של חיילים שהם אולי חרשים, או שהם לא ממושמעים, כל אחד דוחף לכיוון אחר את הג'יפ, הג'יפ לא יזוז.
רגע, אני כבר מתנצל בפני מי שנפגע מאחר ויש רגישות גבוהה, חיילים שהם לא ממושמעים. בואו נלך על האפשרות המבולגנת.
כן, אז חיילים לא ממושמעים לא יצליחו לדחוף את הג'יפ, אבל יש להם המון אנרגיה. כל אחד דוחף עם המון כוח ומשקיע הרבה אנרגיה, אבל בסך הכל אי אפשר להשתמש בזה בשביל להזיז את הג'יפ מהבוץ. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על פלוגה של חיילים שכולם דוחפים באותו כיוון, אז אולי כן ניתן להציא את ה...
שזה יותר מזכיר חשמל, באמת, נכון?
נכון.
וההתחלה עם הבלגן זה כבר חום.
כן.
ולכן אגב, חיכוך זה משהו שמייצר אנרגיית חום, ואי אפשר לרתום את זה לשום דבר.
החיכוך בעצם לוקח את האנרגיה המסודרת והופכת אותה ללא מסודרת.
כך מבזבז במרכאות אותה, למרות שבאמת האנרגיה לא מתבזבזת.
בדיוק.
אלא מומרת.
נכון, אז כל השיקולים שלנו הם שיקולים אנטרופיים בסופו של דבר.
ואפשר להפוך אנרגיה לא מסודרת למסודרת, או שלא? או שזה משהו שפשוט צריך להשקיע עוד אנרגיה בלסדר את האנרגיה הזו? ואז...
רק אם אני מקבל מקור אנרגיה חיצוני למערכת, כמו למשל אור השמש,
מעניין.
או מקור שמגיע מחברת חשמל, אבל אם המערכת שלנו סגורה ומבודדת, התשובה היא לא.
לא.
ופה נכנס השדון של מקסוול.
אוקיי, בבקשה, אז בוא נגיע באמת לנקודה הזו.
אוקיי, אז השדון של מקסוול הומצא על ידי מקסוול כרעיון שכן ניתן להוריד אנטרופיה במערכת סגורה, על ידי יצור פלאי שלא משקיע אנרגיה, אבל יכול להסתכל על התנועה של האטומים, ובהתאם לתנועה שהוא רואה, לפעול בלי להשקיע אנרגיה, כדי להוריד את האנטרופיה.
איך הוא עושה את זה? איך הוא מוריד את מידת הבלגן? השדון הזה?
הוא בורר בעצם, הוא מסדר, הוא עושה את מה שהאימא עושה אחרי שהילד מפזר את הצעצועים בחדר, היא באה ומסדרת אותם על המדף. אז טוב, היא פה צריכה להרים צעצועים ולהשקיע אנרגיה, אבל הוא עושה את זה בלי להשקיע אנרגיה, הוא פשוט פותח וסוגר דלת.
על פי החלקיק שהוא מזהה?
כן.
בהתנהגות של החלקיק.
הוא אפילו יותר פשוט. אם החלקיק בא מימין, הוא נותן לו לעבור. אם הוא בא משמאל, הוא לא נותן לו לעבור. ותוך זמן קצר, הוא מנפח.
מעניין.
צד אחד, ויוצר הפרש לחצים שממנו אפשר להפיק חשמל.
וזה כביכול סותר...
זה סותר את החוק השני.
כן. ויש תשובה לדיון התיאורטי הזה, או לניסוי התיאורטי?
אז המכתב של מקסוול עורר פולמוס רציני, בקשר לנכונות של החוק השני, שנמשך כמעט 60 שנה, עד שהוא הובן. קוראים לזה להרוג את השדון, אני לא אוהב להגיד את זה, כי אני אוהב את השדון, אבל...
לא הקמת אותו לתחייה בספר, בקומיקס.
כן, אבל פה הוא באמת סופר הירו, שמגיע ממקום שכל הסופר הירוס מגיעים ממנו, והוא באמת לא פיזיקלי. אבל להבין למה הוא לא פיזיקלי, לקח 60 שנה, והייתי אומר רק בשנות ה-60 של המאה הזאת, וברר סופית שלא ניתן ליצור רובוט ממוחשב עם כל הטכנולוגיה שיש לנו כיום שיכול לבצע את פעולת השדון שזה לא ריטנטרופיה.
כן, גם נשמע לי משהו שכרוך באנרגיה, אפילו לבצע את הפעולה ההיא, אבל אוקיי, נעזוב את העניין הזה. ואנחנו מערכים כאן באולפן את פרופסור אסא אבירבך, דיקן הפקולטה לפיזיקה בטכניון, ואנחנו עוסקים היום במושג אנטרופיה. אני משער שמי שאיתנו יותר מכמה דקות מבין שמדובר במידת האי-סדר או אי-הסדר של מערכת פיזיקלית. בסופו של דבר, אם אני מחמם מוצק, אני מקווה שהוא יהפוך לנוזל, ואז אני הופך אותו למבולגן יותר, ואם אני מחמם אותו יותר, הוא הופך לגז. ואם אני מחמם את הגז, אז הגז הופך לגז. גז או פלזמה או גז. יש כמה גרסאות.
אוקיי, הוא יכול גם...
לא, אני שמעתי גם על פלזמה, אבל בגדול זה עדיין גז. אז אנחנו רוצים לעצור לרגע את השיחה הפיזיקלית כדי לעבור לעולם החי. אנחנו מדברים על סדר ובלגן, ואנחנו רוצים להבין מה קורה בעולם החי, מהפרספקטיבה הזו. האם יש חיות מסודרות בטבע, חיות שמסודרות פחות, או שבטבע כמובן זה הכל רק בלגן וערס וג'וקים ודברים מגרדים. בוקר טוב לביולוגית ממכון דוידסון, ורד שפירה.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור, אני נמצא כאן באולפן עם פרופסור אסא אבירבך מהטכניון, ואנחנו רוצים לדעת, האם יש, אפשר לדבר על חיות מסודרות, ממש כפי שאפשר לדבר על בני אדם מסודרים וכאלה שפחות?
אז זהו, אז אפשר בתור התחלה להגיד שעולם החי לא מנותק מהפיזיקה, וגם בעולם החי החוק השני של התרמודינמיקה עדיין מתקיים. כי לכאורה כשאתה אומר, אוקיי, נסתכל על עולם החי, ועולם החי זה הכל מתנהג לפי חוקים משלו, אז באמת אנשים שמסתכלים על תהליך של אבולוציה, הרבה פעמים אומרים, אוקיי, כאן לא מתקיימת אנטרופיה, ואין כאן שום חוק שני, בגלל שאנחנו בפירוש רואים שהמערכות הולכות ונהיות יותר מאורגנות ויותר מסודרות ככל שאנחנו מתקיימים.
האמת שמעניין באמת מה הקשר בין האבולוציה לאנטרופיה, זו שאלה מאוד מעניינת.
אז אפשר להגיד שבהחלט כן, גם כאן, החוק השני של תרמודינמיקה עובד, כי לכאורה חיים מסודרים, אנחנו מבינים שלסדר יש יתרון, וביצורים שהם מורכבים יותר, אנחנו רואים רמות יותר גבוהות של סדר והתמיינות של תאים לתפקידים מסוימים, ובחברות של בעלי חיים אנחנו רואים שהסדר הוא מאוד מאוד חשוב, אבל לאי סדר יש תפקיד מרכזי בהנאה של התהליך, כי הסדר הוא חשוב, כן. אבל בלי האי סדר, בלי המוטציות, בלי ההפרעות, לא היית מקבל הסתגלות לסביבה.
מעניין.
ולא היית מקבל איזושהי הנאה של כל תהליך האבולוציה לקראת משהו שהוא מורכב. כלומר, כדי לקבל מערכות שהן מורכבות, אתה חייב אי סדר שידחוף את התהליך הזה כל הזמן קדימה.
זאת אומרת, אי סדר זה בעצם המנוע של האבולוציה. כל המוטציות...
אפשר לומר?
כן, מעניין מאוד.
אפשר לגמרי לומר ככה, ולכן העולם הביולוגיה לא מנותק מעולם התרמודינמיקה, גם כאן זה עובד.
טוב, הוכחת לנו, אנחנו מאוד מופתעים שלא מדובר בעולמות שונים לגמרי. יש, אפשר לדבר על בעלי חיים. אני יכול לומר לך שכתסריטאי, אתה לא יכול להתחיל לכתוב תסריט עד שאתה לא מסדר את הבית ומנקה אותו, וגם אז אתה הולך לראות פרק בסופרנוס ולא כותב את מה שאתה צריך לכתוב.
אין ספק שכשאתה צריך לכתוב, פתאום אתה לא רוצה... מאוד מאוד
כן,
מסודר,
פתאום
ואתה מנקה.
ודאי, כי אף אחד לא באמת רוצה לכתוב. ודאי גם אנשים מבצעים את זה. הנה, הגברת ענת רחל אורי מציינת שגם לא רק אנשים שצריכים לכתוב תסריט, אלא גם אנשים בתקופת מבחנים, קודם כל מרגישים צורך לסדר את הבית, לנקות, ואז לא ללמוד את החומר האם גם יש בעלי חיים שגם להם הסדר חשוב, גם עבורם הסדר חשוב?
הסדר מאוד מאוד חשוב, וזה נורא תלוי גם שוב מי אתה. כי למשל ציפורים, הרבה פעמים אנחנו רואים אצל ציפורי שיר, שכשהן מקננות ויש להן גוזלים, הן מסלקות, הן מנקות את הקן, הן מסלקות את הלשלשת של הגוזלים, הן דואגות שתמיד יהיה נקי ומסודר. אצל נמלים אנחנו רואים שיש הרבה פעמים פינוי של הפרטים המתים מתוך הקבוצה, ממש להוציא אותן מהמחילות לפנות אותן, ואנחנו יודעים שסדר וניקיון זה מאוד מאוד חשוב, מכיוון שאתה רוצה, זה איזושהי אמצעי הגנה. אם זה להרחיק טורפים כדי שלא יריחו את הפרטים הנרכבים,
מעניין.
או את הלשלשת, אם זה כדי לשמור על הצמיחה, על הקבוצה מפני מחלות שמתפשטות, כלומר לסדר במשמעות של ניקיון, יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה, וזה תלוי, שוב, איך אתה, תורת החיים שלך ומי אתה.
אז זהו, בואי נדבר על ההבחנה בין סדר לבין ניקיון. הרבה פעמים בתעודות של ילדים ובני נוער יש סדר וניקיון. לפחות היה ככה, כשאני הייתי...
ואפשר לראות גם בתיקים של ילדים שרמת האנטרופיה עולה ככל שהשנה מתקדמת.
זה באופן, גם במחברות, גם הכתב שלנו, באמת שבאמת, כתב זו הדוגמה שממחישה, איך לא הכנסת את זה בקומיק? שאנחנו מתחילים כל מחברת הרי בכתב כזה, כמו פונט ממש של וורד, ולאט לאט אנחנו הופכים לכתב של רופאים, בואכה הירוגליפים, בואכה מורס, בואכה קשקושים, שלא נעירים לנו שנייה אחרי שכתבנו את האות. אז רגע, מה ההבדל בין סדר לבין ניקיון? יש חיות שהן מתונפות אבל מסודרות?
סדר, בעולם החי אנחנו מתייחסים יותר לסדר שהוא סדר חברתי, סדר של תפקיד. למשל, אם אני מסתכלת על קבוצה של פרטים, כמו בדבורים, אז נורא נורא ברור מה התפקיד של כל אחד מהפרטים. הרבה פעמים אני גם אראה מופע שונה, צורה שונה לפרטים השונים. וכל אחד צריך לעשות את התפקיד שלו כדי שהכלל הזה, הקבוצה הגדולה יותר, הסיכויי השרידות שלה יהיו גבוהים יותר, כי זה גם מה שמשפיע בסופו של דבר עליך. אנחנו רואים הרבה פעמים דברים שנראים לנו מקריים לחלוטין, כמו להק של זרזירים למשל. שיהיה כמו מין ענן כזה שאף כולו יחד.
אנחנו מדברים על הזרזירים, הציפור הזו, הלהקת ציפורים הזו שנעה בצורה מהממת, נכון? כן, ענן בשמיים, כן.
וגם שם זה לא כל כך ברור איך כל הדבר הזה זז בתאום כל כך מושלם, אבל גם שם כל פרט צריך לשמור על איזשהו קשר עם מספר מסוים של פרטים כדי לשמור על כל הנחיל הזה שיהיה מסודר.
וזה הטריק בעצם שלהם, נכון?
נכון, זה הטריק שלהם. והיתרון הוא זה שהם עפים יחד כקבוצה, הם מוגנים על ידי המספרים, מכיוון שגודל של קבוצה שומר באופן סטטיסטי על כל פרט מפני טורפים. הם נמצאים כולם ביחד, ויש חשיבות לסדר, למרות שאין כאן איזשהו תפקיד לכל אחד. בקבוצות יותר מורכבות, בסדרים יותר מורכבים, באמת לכל אחד יש את התפקיד שלו, כדי שוב לשמור על הקבוצה, ואם מסתכלים על ברמת האורגניזם, אז גם ליצור שככל שהוא יותר מורכב, אז לכל תא יש את התפקיד שלו והוא מתמיין לתפקיד אחר, למרות שכל אחד מהתאים מכיל את כל המידע להיות כל דבר שהוא רוצה.
מעניין, כן.
כן.
אוקיי, אגב, בואי נדבר רגע על חזירים, חיה שאנחנו לפחות חושבים שמדובר בחיה מלוכלכת, אבל האם היא גם מבולגנת?
אז קודם כל היא לא מלוכלכת, יש ליצא לה שם של מלוכלכת, ותמיד אנחנו מתייחסים לדיר
רגע,
חזירים.
רגע, אז אני רוצה לרגע להעלות את החברים מרדיו מורשת. לא, אבל... אוקיי, טוב, אוקיי, אז היא לא מלוכלכת.
לא, אוקיי. אבל בצורה שבה...
אז היא נקייה, היא נקייה.
הם חיות מאוד נקיות, הם נוטים להתפלש בבוט כדי לשמור...
זהו, נורא, הם בבוט! גברת, הם בבוט!
אבל זה נורא תלוי איזה בוט, יש בוט נקי.
יש בוץ נקי, בוץ זה לכלוך, גברת, אני לא יודע, בוץ זה לא שווה לכלוך, או מקרה פרטי של לכלוך? כאימא.
לא באמת, כי מדובר באדמה רטובה. יש הבדל בין התנאים שבהם הם מוחזקים במכלאות הרבה פעמים, הם באמת מתגלים בגללים של עצמם, ואז מדובר באמת בלכלוך.
אבל זה לא באשמתם כמובן.
לא באשמתם. הרבה מאוד בעלי חיים מתפלשים בבוט כדי לצנן את עצמם, כדי לשמור על עצמם עם מזיקים, כדי לא לאפשר לכל מיני חרקים להקוץ אותם. אבל לא מדובר במשהו שהם עושים כדי ללכלך את עצמם, אלא יש כאן ממש פונקציה אמיתית של צינון הגוף ושמירה על הגוף. אז אפשר להגיד שהם נקיים בכלל.
הם נקיים, אוקיי, אז תיקנת אותנו. וזה נכון שכן יש שם משמעות לסדר, כמו למשל כשהם יונקים?
נכון, אז אצל חזירים יש את התופעה הסופר חמודה שכבר דיברנו עליה בעבר, כשחזירים נולדים, אז הראשון שיוצא תופס את הפתמה הראשונה הקרובה ביותר לראש, והם מסתדרים ככה לפי הסדר, והם שומרים על הזיכרון הזה של הפתמה ממש לאורך זמן, עד גיל שנה בערך, וממש אפשר לראות איזושהי הפרעת סדר כזאת, מעין OCD קטן, כי יש לחזירים שהם שומרים על הסדר הזה של הזיכרון פתמה, במקרה.
אוקיי, אז בעצם מה למדנו כאן? יש כן משמעות לסדר בטבע, הרבה פעמים כדי לטשטש עקבות, להסתתר, לא לחשוף את העובדה שאתה נמצא לטורפים וכולי, וכן יש חיות מסודרות, כפי שאת אומרת, וגם האמת שהביקורת הזו הייתה לגמרי לעניין שלא בוץ זה לא בהכרח לכלוך, אני לוקח את זה, לוקח אחריות על מה שאמרתי, בוץ הוא לא בהכרח לכלוך כמובן, ויש משמעות לחיות שמתפלשות בבוץ וכולי.
והכי חשוב, החוק השני של התרמודינמיקה פועל גם בטבע, ויש משמעות וחשיבות מאוד מאוד גדולה לאנטרופיה בטבע.
טוב, כן, גם למה שהתחלת ואמרת ודיברת על האבולוציה, וזה היה מרתק. תודה רבה לביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, תודה רבה.
יום טוב.
אנחנו נמשיך לדבר כאן, נמשיך ואז נעבור לפרופסור זורמן. בוא נדבר ברשותך, פרופסור אסא אבירבך מהטכניון, על חוקי הטרמודינמיקה, משהו ששוב אני אומר למאזינים שלנו, שלא נשמע מאוד סקסי, בניגוד לחוקי ניוטון, שאנחנו מיד מדמיינים, תפוח נופל, ואחו, ויער, משהו קסום, ומוסיקה קלאסית ברקע. מה עם חוקי הטרמודינמיקה? מהו החוק הראשון? נכון, יש כמה. ומי גילה אותם גם?
חוקי הטרמודינמיקה התפתחו כשהמהפכה התעשייתית נכנסה להיסטוריה, כיוון שהתחילו ליצור מכונות קיטור, קטרים, ושימוש בחום על מנת ליצור מכונות. ראשונים שחשבו על האם יש חוקיות למעבר של חום מגוף לגוף, איך אפשר לנצל חום לאנרגיה, היו מהנדסים. היו אנשים מאוד שימושיים שבעיקר עבדו בצבאות השונים של אנגליה וארצות הברית.
אתה אמרת איך אפשר לנצל חום לאנרגיה. חום זו צורה של אנרגיה, זו התגלמות של אנרגיה, או שזו בעצם אנרגיה קינטית?
זה אנרגיה קינטית, נכון, אבל איך אפשר לנצל את זה בשביל להניע משאבה, או להניע קטר?
מעניין.
אנשים שהתעסקו בזה לא חשבו על משוואות ניוטון או על הבנה מיקרוסקופית, אלא רצו פשוט נוסחאות שאפשר יהיה להשתמש בהן בשביל ליצור מכונות.
זאת אומרת, הצורך היה פרקטי, לא סתם פרקטי. לחפור באקדמיות.
כן, אבל מהפרקטיקה במשך המאה ה-19 עברו לרעיונות תיאורטיים נשגבים ביותר, שבהם בעצם התפתחה בעצם ההבנה הסטטיסטית של הטבע, שדיברנו עליה קצת קודם, שבעצם חוקי הטבע נשלטים על ידי המזל. אבל למזל יש חוקים, והחוקים האלה הם חוקים מתמטיים מאוד ברורים.
אתה אומר שחוקי הטבע נשלטים על ידי משהו אקראי יחסית, אבל זה נשלט, זאת אומרת, זה כן משהו מסודר.
לא מסודר, אבל יש לו...
כאילו אתה אומר משהו שהוא סתירה.
נכון, זה נשמע מאוד... מבלבל.
זאת אומרת, יש כללים גם למזל.
כן, כי ניוטון אמר שבעצם אם אני יודע איפה נמצא גוף ומה המהירות שלו, ואני יודע את כל הגופים ואת כל המהירות שלהם, אני יודע את העתיד בביטחון גמור.
כן.
ובסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, התברר שבשביל להבין למה מים רותחים ב-100 מעלות, למה חום עובר מגוף חם לקר, צריך בעצם להבין את התורה של האקראיות. והקשר בין האקראיות וחוקי הטרמודינמיקה התבסס רק בתחילת המאה ה-20.
אבל למה זה נחשב כמשהו שקשור לאקראיות? הרי יש, זה ממש חוק, 100 מעלות, המים, ביי, תודה רבה, אנחנו גז.
כי אף על פי שחוקי ניוטון הם דטרמיניסטים, כלומר הם ניתנים לניבוי, להשתמש בהם לניבוי, כשיש לך הרבה גופים, הסיבוך של התנועה גדל כל כך, שבעצם התוצאה של הרבה כדורים מתנגשים אחד בשני, הופכת לאקראית. בגלל הסיבוכיות של התנועה, זה נקרא כאוס. זה מה ש... הכאוס, סליחה, תקנו אותנו מקודם. כאוס זה בעצם תכונה שמשוואות דטרמיניסטיות, כלומר, מוחלטות שמנבות את העתיד בדיוק.
כי יש הרבה גופים, ואנחנו לא במצב כל כך מסובך של מערכת, אי אפשר כבר לחזות בהכרח.
כן, אנחנו יכולים לקבל כמעט כל וואו. תוצאה אפשרית מתנאי התחלה מסוימים, ולכן אנחנו צריכים לעבור לתורה סטטיסטית של מה האפשרויות.
אגב, הזכרת את תורת הכאוס, שגם חלחלה לקולנוע הוליוודי וכולי. כן. תמיד משתמשים בביטוי משק כנפיים של פרפר עשוי להוביל הוריקן, לא לסופת טורנדו. כן. נכון? זה בעצם סוג של... השיחה היא על... אנחנו מדברים על מערכת עם הרבה מאוד גורמים, כשכל דבר הכי קטן מסוגל ליצור דבר לא צפוי וגדול מאוד אחר.
כן. אני רוצה להזכיר פה משפט נהדר של אחד הפיזיקאים שאני הכי מעריך בזמן האחרון, שמו פיל אנדרסון, פיזיקאי אמריקאי, שאמר, more is different. כלומר, כשיש לנו הרבה גופים, אנחנו יכולים לקבל תופעות, שאם היה לנו מספר קטן של גופים, לא היינו יכולים לחזות אותם.
וואו.
למשל, רתיחה של מים ב-100 מעלות, אף על פי שכולם מכירים את זה, כשהם עושים תה, גם התה שקיבלנו היום בבוקר.
זה הזמן להודות אולי למפיקה שלנו, ענת רחל אורי, שגם אחראית על תחום הרתחת המים. כן.
זו תופעה שהיא בעצם באה מהקריות של הרבה מולקולות.
אבל בגלל שיש הרבה מולקולות, אז זה לא שאני ארתיח מים והם יהיו קרים.
נכון, או שהם ירתחו ב-90 מעלות, או ב-101 מעלות. הם פשוט ירתחו ב-100 מעלות.
כי מדובר בהרבה מאוד גופים, כל מולקולה היא גוף.
נכון, ובשביל להבין למה הם רותחים, צריך את המושג האנטרופיה, אבל אני חושב שלא יהיה לנו זמן ממש להסביר את זה כאן.
אתה טועה, אנחנו נפנה את כל יום השידורים הזה בכאן תרבות, נבטל את כל התוכניות. לא, אבל זה היה מרתק, אז אנחנו ברשותכם נעבור לפרופסור משה זורמן, שכבר נמצא איתנו. אנחנו עוברים עכשיו לפינתנו, שואלים את הקתדרה למוסיקה והיא עונה. כל הרעיון זה כמובן שהיא תענה, אחרת מה הטעם בפינה. והפעם השאלה של טליה ליפשיץ, מדוע אנחנו שונאים אופרה? אז בוקר טוב לפרופסור משה זורמן, מלחין ויקיר התוכנית, בוקר טוב.
בוקר טוב דודו, השאלה של טליה היא לשם דיוק, למה אנחנו שונאים מקף אוהבים אופרה? כי עולם התרבות מתחלק לשני גורמים, לאלה שאוהבים אופרה ולאלה ששונאים אופרה.
זהו,
אין גבול ביניים בין השני.
יכול מאוד להיות שהיא לא אוהבת את טליה ליפשיץ אופרה. אני מוכרח לומר שאני עברתי פאזה, זאת אומרת, מתישהו עם הגיל פתאום התאהבתי באופרה, ופתאום זה נשמע לי כיף. אבל זה אולי...
דודו, אתה התבגרת מול עינינו, זה לא יאמן.
לגמרי, למזלי זה קרה כבר בגיל 15 ההתבגרות הזאת. זאת אומרת, זה לא... כל התופעות הזקנה אצלי התחילו בגיל 15.
בקיצור, מה שאני רוצה לספר לך זה ש... אנחנו מדברים על אנרגיה היום, אז אנחנו מדברים פה על אנרגיה של הקול האנושי. זה המהות של אופרה, שהכל ונגמר בקול האנושי ובדרך השירה של זמרי אופרה. אז שונאי אופרה שואלים אותנו, למה הם צורכים כל הזמן? למה הם לא שרים כמו בני אדם? למה הם שרים חזק כל כך? לעומת זאת אוהבי אופרה אומרים, תראה, זה גדול מהחיים, זה נפלא, זה אינסופי.
זה אגב, אני מוכרח להשחיל הערה, ששים לב שגם מי שלא אוהב אופרה, או גם יש ישראלים רבים שאומרים, כמו גם אבא שלי שאומר, מה זה, זה רעש, זה אי אפשר לשמוע את זה, עדיין כשזה מופיע כחלק מוסיקלי מסרט, או כאנדר מוסיקלי מסרט, אתה מקבל את זה וזה נשמע לך נפלא, כמו משהו גדול מהחיים. זאת אומרת, אנשים כן אוהבים אופרה מבלי שהם יודעים.
מבלי שיודעים, אבל בתנאי שזה צמוד לסרט. ואכן,
נכון.
הקטעים שבחרנו היום הם קטעים שרובם הגדול נכנסו לעשרות סרטים. בקיצור, פגעתי לדעתו של אבא שלך. עכשיו, הסיפור הגדול שלנו, כמובן, הקול האנושי, שהבעיה שלו היא שהוא קול אנושי. ואז האופרה מתפתחת במאה ה-17 באיטליה, יוצאת מהכנסייה, ועוברת לאולמות קונצרטים שבהם הפורמט הוא זמרים, תזמורת מול קהל, שרים את הדרמה ללא הגברה. ואז בתי האופרה במהלך המאה ה-18-19 גדלים, אדירים, תיכנס לבית האופרה של ניו יורק או לונדון, בתי אופרה של 2,000-3,000 מקומות, צריך למלא את החלל בקולם של הזמרים. ואז כל מה שהם עושים בחיים, הם לומדים את הטכניקה של שירה מיוחדת שמטרתה להגביר את עוצמת השירה.
אז זו הסיבה שבאופרה שרים בקול רם מאוד מאוד, זאת אומרת כל הטכניקה הזו התפתחה כי רצו להופיע ללא הגברה, זאת אומרת לא הייתה הגברה, אני משאיר.
לא הייתה הגברה, והיום כבר שיש הגברה, אסור העלבון הכי גדול לזמר אופרה להגיד לו, אנחנו צריכים להגביר אותך. זה אומר כל 10 השנים שהוא השקיע בחייו ירדו לטמיון. ולכן עולם האופרה, עולם השירה בכלל מתחלק לשניים. זמרים נטולי מיקרופון, וזמרים עם מיקרופון, וזה הגדולה של האופרה, שכל הזמרים שרים ללא מיקרופון, ממלאים את האולם בין 2,000 או 3,000 המקומות, בלי שום בעיה.
אז הם לא סתם צועקים, הם צעקו כי אחרת לא היו שומעים.
לא היו שומעים, אבל השאלה לא לצעוק, אלא לשיר בגוון יפה ועגול ומופלא, שידגיש את הדרמה שבאמצעותה הם רוצים לשכנע אותנו.
זה אגב קצת מזכיר לי את עולם התיאטרון, שבדרך כלל מאשימים את שחקני התיאטרון ככאלה שמגזימים במשחק, אבל זה כדי שיראו אותם למרחוק.
דודו, היום כל שחקן בתיאטרון מוצמדת לו איזושהי הגברה אלקטרונית קטנה מאחורי אוזנו כדי שישמעו אותו על נקלה. הקהל שלנו קצת מה שקרוי מפונק, ורוצה, לא להתאמץ, תביא לנו את הקול שלך בחוזקה בלי שום בעיה. אבל באופרה, אם אתה הולך לבית האופרה, אז תראה היום לדוגמה שרים באופרה או בפילרמונית מבצעים אופרה, אין אף מיקרופון על הבמה וכולם שומעים. בקיצור, עולם מופלא.
זה עולם מופלא, או בכל זאת גם סגנון השירה הזה שהתפתח אולי בשל הצורך באמת להגביר את השירה הזו, הפך להיות מין שירה מעט אחרת וגדולה מהחיים באמת.
שירה גדולה מהחיים שמנצלת כל מיני חללים בגופו של הזמר, שאנחנו אפילו לא יודעים, חלל הבטן כמובן, והשרעפת הנצחית, שאומרים לך תמיד, תתמוך, תתמוך בשרעפת, כי זה יגביר את עוצמת הקול ויגביר ויגדיל את תיבת התעודה שלך. ועוד כל מיני חללים שאני אפילו לא מודע להם, כמו החלל בתוך מוחו של האדם שיוצר ויברציות מעניינות. זמרי אופרה הם אנשים שהמדע שלהם הוא בעצם מדע מאוד פיזי כשהם מתחילים לשיר.
רגע, זה אומר שזמר אופרה או זמרת צריכים להיות מלאים? ככל שהם יותר מלאים ושוקלים יותר ככה, הכל, יש תיבת תעודה שהיא גדולה יותר ויותר?
אכן, עד לפני 30-40 שנה, זמר אופרה הייתה אקסיום, אז זמרת אופרה צריכה להיות מאוד שמנה, וזמר אופרה צריך להיות בעל צוואר קצר עם מיתרי קול עבים. בקיצור, הדבר הזה נעלם מהעולם ברגע שמתחילים לצלם אופרות בשנים האחרונות, ואופרה הפכה להיות גם מדיום חזיתי. כל זמרות האופרה דקיקות, נאות, כל זמרי האופרה ג'ברים במטר 80, וכל הסטיגמה הזאת נעלמה, ומסתבר שאפשר להשאיר גם אם אתה דקיק וחטוב.
אוקיי, חבל כמובן שזה השפיע, אבל גם רק בוא נזכיר עבור מי שמאזין לנו שזה גם בסדר להופיע גם אם אתה לא חטוב כפי שמכריחים אותנו בשלל ערוצי האופנה או הז'ורנל כמובן.
זמרי אופרה הגדולים שאני מכיר, כמו ג'סי נורמן, לדוגמה, זמרת אופרה אדירה, שחורה, הייתה בעיה, בנו לפעמים תפורות מיוחדות שהייתה צריכה להיכנס לאיזה מערה באיזה סצנה. המערה שונתה כדי שהממדים שלה יתאימו לממדי גופה של ג'סי. אבל ברגע שהתפתחה את הכל, שכחנו הכל. הכל בקוף הוא הכל בקף, ובזה בעצם סיימנו את הסיפור של האופרה.
רגע, לא הכנת לנו קטעים לשמוע?
בטח, יש לנו ארבע קטעים נפלאים.
הטכנאי שלנו כבר עם האצבע על הפליי, מיכאל אולשוונג, שערוך ומוכן להשמיע. בוא נשמע, קדימה. ואם לא הבאת את חליל הקסם, אני נעלב, כי אני אוהב.
בהחלט לא הבאתי, כי חליל הקסם היא אופרה מוצרטית, ושם הכל הוא עדיין מה שקרוי טיפה בגוון קלאסי ברוקי. אני הבאתי לך דוגמאות מעולם האופרה הגדול, האיטלקי של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, שהוא בעצם מביע את מה שאנחנו מדברים עליו בצורה האולטימטיבית.
בשמחה.
הדוגמה הראשונה היא דוגמה שמסיימת את האופרה טורנדוט, שברגע זה מועלית בפילרמונית בתור הסיום של העונה. טורנדוט היא נסיכה סינית, שכמובן כולם רוצים להשתדך עליה, והיא הורגת את כל מחזריה. עד שנשאר מחזר אחד אחרון בשם קלב, שעבר את כל הבחינות, ואז הבחינה האחרונה היא מה שמו של הקלב שלה, נזיר. תשמע את את המנגינה הזאת. הוא שר, "העלמו ירח וכוכבים, עם שחר אני אנצח את טורנדוט." וינצ'רו, אני אנצח.
רגע, זה לא היצירה נסום דורמה?
זה נסום דורמה, ידידי.
יואי, זו יצירה מופלאה. טוב, מההתחלה, בואו נשמע, לא מהאמצע. לא, זו יצירה מופלאה.
תפסתי אותך, כן.
ממש, אחת היצירות. לא ידעתי ש... אוקיי, לא ידעתי מה המקור שלה.
נסום דורמה היא הסצנה האחרונה מתוך האופרה טורנדוט, שהיא אופרה של פוצ'יני, שנכתבה ב-1924. שיר גדול, אריה גדולה.
סתם נפלתי על זה אצל שלושת הטנורים, וזה שיר ממש מדהים. אני ממליץ לך, גם אם בפעם הראשונה הוא נשמע לכם קצת כבד, זה שיר שהוא באמת מדהים, יש עוצמה אדירה ליצירה הזו.
אני מבקש להשתמש במונחים אופריים, אריה.
אריה.
לא שיר, זהו. בסדר, נו.
כן, אנחנו, אוקיי, שירים. אוקיי, בבקשה.
הדוגמה הבאה...
רגע, יש הפרעה מעט בקו, אבל אוקיי, זה בסדר.
זה בסדר, אנחנו במדע שיתגבר גם על זה. הדוגמה הבאה היא דוגמה גם מופלאה, שיש לה מקום מאוד מעניין בתולדות המוזיקה, היא האריה מתוך האופרה הליצנים של המלחין ליאון קוואלו. היצירה היא מ-1892, המלחין כותב אותה עבור ליצן שבוכה שהוא עולה על הבמה, ועל אף כל צרותיו צריך לשעשע את הקהל. רידי פליאצ'י, תבכה ליצן. פברוטי שר לנו.
זהו, זיהינו את הקול המיוחד שלו. זל.
דודו, עין לא נשארת יבשה כשעומד על הבמה זמר ושר. צחק ליצן על אהובתך השבורה, על אהבתך השבורה, צחק על הצער המרעיל את לבבך. והפרזה הזאת קנתה את עולמו של ליאון קוואלו לכל הדורות. צחק ליצן, צחק. ארבע תיבות או שמונה תיבות ששינו את עולם האופרה. אבל בוא נהיה קצת יותר אופטימיים.
כן.
אנחנו עם ליצן עצוב ועם נסיך שעומד למות ושר על ניצחונו העתידי. אנחנו הולכים לאריה מתוך האופרה לטרוויאטה שנקראת הווה נשתה, ליביאמו, הווה נרים כוס יין לחיי האהבה.
הנה הצוות כאן באולפן התעורר לגמרי.
אני בטוח.
הערת את כולם.
ענת יכולה לפרוץ במחול לבן.
היא פרצה כבר לצערנו. טוב שהשעה הזו לא מצולמת. הנה גם המאפרת דניאל בן יאיר פרצה כאן במבצע איפור. אבל באמת אתה אומר שלא לקרוא לזה שירים אלא אריות.
כן.
נכון? וזה באמת, אלה יצירות מופלאות.
זהו, זה סוגה מוזיקלית שמקורה מהאופרה כמובן, והגדולה של המלחינים שידעו להשתמש בקול האנושי במנעד האולטימטיבי שלו. זמרי טנור שרים ברגיסטרים הכי גבוהים, זמרי סופרן ברגיסטרים הכי גבוהים. בקיצור, יודעים לקנות את ליבנו בהרחבת היכולת האנושית עד גבול האפשרי.
זה בבקשה, כן.
ונסיים במשהו שהוא איך אפשר לעשות את זה כאן ועכשיו. עוד כל הדברים ששמענו זה מהמאה הקודמת או במאה ה-19. שים לב מה עושה אנדרו לויד ובר. מחבר את הרוק אנד רול ביחד עם אופרה ויוצר את פנטום האופרה, שזה אולי המיוזיקל הכי מוצלח בתולדות המיוזיקל בעולם. מצד אחד כל אופרה, מצד אחד ריתם סקשן של רוק אנד רול.
כן, שזה קצת שנוי במחלוקת, אני מוכרח לומר שזה שילוב שצריך להתרגל אליו.
אדוני, התורים ליד ה...
זה אתה צודק, כן. כנראה שאולי רק אני צריך להתרגל.
אתה צריך להתרגל אליו, כי אנשים...
לא, כי זה נשמע כמו הקיבוס הזה של מוזיקה קלאסית באמצעות פופ כזה, זה ירבוף כזה, אבל אתה צודק, זה עובד כנראה.
זה בדיוק העניין, הגדולה של אופרה פלוס הכוח של רוק אנד רול.
טוב, מדהים, זה היה מרתק, תודה.
בוא נשמע רק את הצעקה האחרונה שלה.
בבקשה, יש פה צעקות, לא נפספס.
עכשיו. ועוד אחד. ועוד אחת, ואחרונה.
אני כמוצרט הייתי תובע אותם, זה גניבה מחליל הקסם בעיניי מה שהיה.
דודו, אתה יכול לחזור לתרמודינמיקה, אני את חלקי.
אני רוצה להודות לי פרופסור משה זורמן, מלחין ויקיר המערכת, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה, בוקר טוב.
אנחנו מיד נדבר באופן כללי על חוקי הטרמודינמיקה, כי יש אנשים מאוד מסקרנים, טיפוסים מסקרנים מאחורי החוקים האלה, אבל אנחנו מדברים באופן כללי פה על סדר ובלגן, ואנחנו רוצים לדבר עם כתב המדע והטכנולוגיה של תאגיד השידור הישראלי כאן, שיספר לנו על סדרת כתבות שעולה השבוע במהדורת החדשות של כאן 11, שעוסקת בין היתר בבינה מלאכותית וברובוטים וברובוטיקה באופן כללי. בוקר טוב לעמיחי שטיין, כתב מדע וטכנולוגיה של התאגיד.
בוקר טוב, דודו.
רגע, מהי אותה סדרת כתבות שאתם מקדמים באמצעותנו?
אז הסדרה בעצם הולך לדבר על מהפכת הבינה המלאכותית, שזה אולי נשמע מושג לאיזה טכנולוגים או אנשי מחשבים, משהו שמאוד רחוק מאיתנו, אבל מספיק להסתכל כמעט בכל תחום בחיים שלנו, זה נמצא. כמובן מדברים על נושא שוק העבודה. אגב, מדברים על כך שכמה מיליונים יאבדו את עבודתם בגלל רובוטים. זה כבר לא רק המפעלים הגדולים והמשוכלים האלה, זה הרבה, הרבה יותר מזה. זה מקצועות בתחום הנותני שירות, זה תחומים אפילו של עורכי דין, ואפילו עיתונאים אגב נמצאים על הכוונת. רק שתדע.
בעתיד לא יהיו עיתונאים ולא יהיו עורכי דין.
יהיו, אבל יצטרכו לעשות שינוי, אנחנו נדבר על זה הכל בסדרת כתבות, אבל מעבר לכל הנושא של שוק העבודה, אנחנו גם נדבר את השאלה אולי הגדולה בעצם, מה זה עושה לנו למוח. כלומר, עצם העובדה שאנשים אחרים מחשבים לנו, שחוסכים לנו המון עבודה, החל מווייז וכלה בעוד דברים נוספים,
אז
המוח לא עובד.
אז זהו, שיש טענה באמת שכשאנחנו מנווטים באמצעות תוכנה או אפליקציה, כמו למשל הווייז, יש לנו, מתבצע איזשהו שינוי במוח, אנחנו מפסיקים לנווט, ומשהו קורה לנו במוח. המוח מתחוות מחדש למשהו אחר.
אני אשאל אותך שאלה אחרת, כמה מספרי טלפון אתה זוכר היום?
בעבר זה היה המון, היום אולי של המשטרה, 100, עדי, אפילו אותם מספרים של הוריי, לא, כלום, באמת שכלום.
זהו, אז זה רק דוגמה אחת בעצם לתהליך שעובר המוח שלנו בכל נושא הזה, וזה לא רק מספרי טלפון וווי, זה עוד תחומים.
אבל תגיד לי, רק אני מוכרח לשאול שאלה, כשמדברים על בינה מלאכותית, הרי מדברים על זה, אני מאוד משחר ילדותי, מדברים על בינה מלאכותית ורובוטים שיחליפו את בני אדם, ובסופו של דבר ישתלטו על האנושות, ישעבדו את כולנו, ונהפוך להיות עבדים של רובוטים קלגסים. אתם צופים שזה יקרה?
תצטרך להמתין לפרק האחרון, לדון בשביל הדיון בשאלה, בכלל מה הסיכוי שלנו, אם יש לנו סיכוי, זה התמודדות הוגנת, האם יש פה בכלל התמודדות, האם יש לנו סיכוי לנצח אותם או להתמודד מולם, האם זה פר מה שנקרא, האם זה כוחות. תצטרך להמתין אבל לסוף הסדרה, דודנו.
האם אפשר להוציא אותם מהשקע ובכך לנתק אותם?
אתה, בינתיים אתה עדיין יכול ללחוץ אוף, זה אני יכול להרגיע אותך.
זהו, בינתיים.
כרגע, היום, אני לא יודע להגיד לך עוד 30 שנה אם ייכנס רובוט להחליף אותך, אם תוכל לנתק אותו מהלוזית
הבטריה. אז רגע, אז בוא נדבר על הנושאים עצמם. במה אתם עוסקים בכל כתבה?
אז ככה, הכתבה הראשונה בעצם הולכת לעסוק בשוק העבודה המשתנה, והאם העולם בכלל מתכונן להבטלה הגואה, לכל המיליונים האלה שיוותרו ללא עבודה בגלל הרובוטים, והאם יש בכלל מה לעשות? בוא נהיה יותר פרקטיים. האם יש בכלל מה לעשות להתמודד עם זה, או האם זה גורלנו נחרץ שיהיו מיליונים מובטלים? הפרק השני הולך לעסוק בשאלת החיים והמוות ביד הרובוטים. כלומר, רובוטים שנמצאים בנקודות החלטה מרכזיות, בעניינים לא, אתה יודע, לא להחליף אותך במפעל פה, אלא דוגמה רובוט שמייעץ לך איזה קוקטייל לתת לחולי איידס. או רובוטים שמנתחים לך בינה מלאכותית. אגב, זה לא רק רובוטים, זה גם מחשבים, זה לא רק הכל זה צורה, אתה יודע, כמו בסרטי הוליווד. זה חלקם, אתה יודע, זה שרת פשוט כמו שנמצא בבית. ואתה יודע, רובוטים צבעים או כל מיני שאלות נוספות, באמת בצמתים גורליים של החיים שלנו. הפרק השלישי הולך לעסוק במה כל הבינה הזאת, כמו שדיברנו עליה, עושה לך למוח. כלומר, איך היא משפיעה לנו, האם היא משנה סדרי עולם, האם זה טוב או רע? יכול להיות, אתה יודע, שזה לעשות משהו חיצוני, זה שום, המוח נשאר בסדר.
טוב, רע או כמובן בלתי נמנע, גם אם זה טוב.
והפרק האחרון, כמו שאמרתי, צריך להמתין, לשאלת הדוק רב בין האדם לרובוט, ונגלה לך שיש גם לך כמה יתרונות על רובוטים ועל כל המחשבי בינה האלה. אנחנו רוצים לגלות את זה.
אמן לי שלא. אני רוצה להודות מעומק הלב למיכל שטיין, כתב מדע וטכנולוגיה של תאגיד השידור הישראלי כאן. תודה רבה על הדברים.
יום טוב.
יום טוב, ואנחנו בעצם סיימנו גם את השעה השנייה, הספקנו לומר את רוב הדברים שרצינו לעסוק בהם, נכון? ובעיקר עסקנו במושג נחזור למקור, וזה אנטרופיה, מושג רמת אי הסדר או רמת הבלגן של מערכות, והבנו איך זה קשור בין היתר להסבר של תופעות כמו הרתחת מים, הגענו גם קצת לתורת הכאוס. שמע, אני מוכרח לומר שזה לא הכל היה קל להבנה מיד, ולכן ניסינו להסביר את זה שוב ושוב, אבל זה היה מרתק, אז אני מודה שוב מעומק הלב לפרופסור אסא אבירבך, דיקן הפקולטה לפיזיקה בטכניון, לא רק שהגעת אלא על הדברים המרתקים שהיו כאן. תודה רבה, ואתה יכול להזכיר את הספר בשניות האחרונות שנשארו, ואז אני אספר מי עמל על השידור.
כן, יש לנו ספר מצויר שמסביר אנטרופיה, מקסוול דימון ואינפורמציה, ששמנו בקיקסטארטר, נקרא Max the Demon.
כדאי לכם, באמת מדובר בקומיקס מרהיב וגם מלמד. אפשר ללמוד את חוקי הטרמודינמיקה וגם על השדון של מקסוול. תודה רבה לכל מי שעמל על השידור הזה, ענת רחל אורי, תודה רבה למיכאל אולשוונג, תודה רבה לדניאלה בן יאיר וליגאל שפירא. יום טוב שיהיה, ניפגש פה מחר.